צריכים להגיד שהדין של בביידר הוא פטור תשלומים ולא הפקת השמירה, כפי שהסבר, מה שרב חיים בעצם הסביר. למה פשיר בביידר פטור? איפה שייך לנזק? אז מה הייתה תשובת רב חיים? כי בביידר אין בכלל שמירה, ואם אין בכלל שמירה, אז גם פושע כמזק לא קיים. אפשר להיות רק פושע אם אתה שומע. אני לא פושע, רק השומע יכול להיות פושע. אז אם יש כאן הפקת השמירה, אז זה לא משנה שהוא פושע כמזק. אם אומרים את זה, אז בעצם למה פושע כמזק לא שייך בשמירה? כי אין בחיים. הוא לא פושע. זה לא שיש פטור. נכון, כותב זה מפורש, שדין בביידים הוא פטור תשלומים. אם זה פטור תשלומים, אז במקרה של פושע כמזק, יש בחיים ויש פטור תשלומים. זה רבה קוטב כזה. ולכן, זה שני הסברים. אז אני רוצה להציע פירוש שלישי, ואני אומר את זה בהסתייגות, כי זה מאוד יפה. זאת ההסתייגות. הוא יפה מדי. יש סגנון כזה באחרונים, פעלי אוריינטציה פסקאית או כדומה, נגיד פירושים מאוד מסובכים, שזה ממש, אתם תשפטו, זה מאוד יפה, אבל זה ממש מרהיב ביופיו, ואז אתם נגיד, זה יתכן שזה סברה כזאת היא בטח שכל כך בעולם, אבל זה פשוט מסובך מדי, אבל זה עובד. אם אנחנו, זה סוד מסוים, מהלך כזה שיש הרבה מקומות שזה עובד, וזה לא פעם אחרונה שנגיד סברה כזאת, אני מקווה במקומות הקדום אולי זה יותר, זה יבוא יותר בקלות. מוצאים שיש סתירה. מצד אחד, יש שני דינים. זה לא שני דינים, יש דין אחד שמתפצל לשניים. בביידן פטור. זה פטור מגניבה ורידה, פטור מיום, זה פטור מפשיעה. כולם פטורים. אז אני מוצא שיש חילוק. לגבי אונסן, אני אומר שבספק הוא פטור. לגבי פושע כבזק, אני אומר אותם. לגבי פושע, אני אומר שהוא חייב בספק. נו, אז איך אני יכול לסביר את ההבדל? זה אותו דין. אז אחד הדרכים לפתור בעיות כאלו, זה להגיד שיש שני דינים שונים. שני דינים נכונים, אבל יש להם כללים שונים. ואז נמצא מקרה שדין אחד קיים, דין אחד לא קיים, ואז ידע. אז איזה שני דינים אני רוצה? אנחנו דיברנו עד עכשיו שיש שני הסברים בבית. אחרי ניחסנו לנכון. והיינו שיש שאלה אחת, ובמילא שאלת החפץ לא חל. וזה היה הסבר למה אין בכלל שאלה. כי בכלל הוא לא שאל את החפץ. מה שהוא שואל את החפץ, אבל כמה שהוא שואל גם את הבית באותו זמן, אז השאלה אחת, אז השאלה החפץ מתבטל, שאלה, מספג, בתוך שאלת הבית. ויש סברה אחרת שזה פטור תשלומים, או גם זה לא פטור תשלומים, גם זה הפקעת השכנה, זה לא מחוק, זה בגלל הגוף של הבית. אין התחייבות כלפי הבן אדם הזה, או אין תשלום כלפי הבן אדם הזה. וזה יחס לרייבד של החידושים שמצאנו שתרפו. עכשיו אני רוצה להגיד סברה כזה. שתי הסברות נכונות. הרמה מסכים לשתי הסברות. שתי הסברות נכונות. יש שני פטורים. כבר אני מבקש, אני אומר שיש שני פטורים, זה שלא תהיה כזה כתוב, יש לך פסוק אחד בתורה. אני לא מזה לא שאלה, אבל זה לא נורא. פטור סברה טובה לא ניתן לקמצנות של הקדוש ברוך הוא כבר יכול בכתיבת פסוקים להפריע לנו. הקדוש ברוך הוא מסוגל לכתוב שני עניינים במילה. זה חלק מהגדלות שלו. הייתי מצפה מי, אם אני יכול להגיד את זה ברמב"ם, אז כל שכן בתורה. בשיעור אסור לי להגיד את זה, אבל לא כל כך מותר. אז יש שני דינים, שניהם כתובים. אם היה לי קצת יותר דמיון, אז הייתי אפילו מוצא את שני הפסוקים. אני מכיר מוקים כאלו באחרונים, שאמרו שיש שני דינים, ואחר כך הלכו לתורה. ובצעו שני פסוקים, או שתי דרשות, המציאו דרשות. מתי למדנו קידוש עם הישיבה? למדתם קידוש
בשנתיים.
לפני שנתיים, אז זוכרים? אבל זה לא קידוש, זה יסוד בתורה. למה איש את איש אסורה לבעלה? סליחה, למה איש את איש אסורה לעולם? אז יש הסברות. ובאחרונים זה די יפה, מוכרן אפילו להגיד, אוכלים המוכרים, של זמננו, יש שני דברים נוכלים. איש את איש אסורה כי יש את השם ארבע, כמו שאחותך אסורה לך, אז איש את איש אסורה, הממד, הסטטוס, איש את איש, זה סם של איסור. וזה ארבע. זה דין בגב. יש דין אחר של היא אסורה לאנשים אחרים כי היא קנויה לי. סוג של גזילה במובן האישות. עכשיו יש נחכמינות. אפשר לבין נחכמינות בין שתי הספרות. אבל נו איזה נכון. אפשר לבין ככה, אפשר לבין ככה. אז יש מהלך שאני מכיר את חברונים, אחרים, שאומרים שני דינים נכונים, אבל זה קצת היה צריך לפריד לשני דינים נכונים. הם רוצים שני פסוקים, כתוב על האש את המתחה, על האש חפתך לזרה. זה הדין של, שאת המילים, זה הדין של, נקרא לזה גניבה, על האש את המתחה, בגלל זה, המתחה זה מה שקורה, ויש דין אחר של, אני יודע, הוא אומר, אני חושב שזה משהו, זה כבדיוק, לא תנח, זה שם, זה שם לב. האמת שיש שם שני פסוקים, אז זה מי שני פסוקים. זה הלך די, די, די בקלות. טוב, כאן, אין הרבה ישורים, כתוב, אם בא אליו אימו לא ישרם. אם בא אליו אימו, אימו. אבל, אני לא יודע, אני אמצא משהו, לא אמצא, אבל מישהו יכול למצא. מה?
יש בלת אימו ויש
מסכים, הוא גם יזכור. אולי לפי הרמב"ם, נכון, לפי הרמב"ם, יפה, הרמב"ם הוא לא כמו רש"י. השאלה אם זה מחמאה, להגיד לך יש לך. אני חושב שכן. נכון, כיוון שהרמב"ם לא לומד כמו רש"י, אם בא אליו אימו זה לא שומר סחר, לא שכיר, אלא זה, טוב, חזרנו, לא בדיוק חזרנו, זה המשך של דין בביילים, אז אולי, אבל את זה, אפשר תגיד את הפשט, הפשט המקראי, הפשט של מכללת הרצל, בא אליו אימו לא ישלם, זה דין, זה דין בתשלומים, ואם שכיר הוא בא לסחרו. טוב, זה דין בשילה. למה? טוב, יש לך עוד שאלה לא רואה. בסדר, לא משנה. בואו נגיד, הפסוקים נשאיר ל... צריך להיזהר, לא להעליב אותך סתם, בגלל שאתה עכשיו משהו שאני לא חשבתי לה. טוב, נשאיר את זה לבעלי מקרא. בעלי מקרא זה ביטוי שם, אם אתה כמחמר, לא כאלה, לא כאלה, לא תלוי להיזהר. לא, בשבת הרצאות, איך זה לא רואה פה. אולי כן. אז יש שני דינים. עכשיו, לגבי שני דינים האלו, בואו נחשוב על ה... עכשיו, אם יש שני דינים, אז צריכים לשאול את השאלה של הגמרא פעמיים. שאלה לריבה. אני דווקא מדבר לא על המקרה שם, אבל אני חושב אתכם לדבר על המקרים הבאים, מה נחש את זה גם שם. שאלה לריבה, זה כן של הבאים או לא של הבאים? אז אני אגיד ככה. מבחינת השאלה הראשונה, שאלה אחת, אז התשובה היא שזה ודאי לא שאלה בבית. האמת שאמרנו ספרות טובות, רק שאמרנו אותן, זה לשון של ספק, עכשיו נגיד את זה בתורת ודאי. שאלה אחת, אתה צריך ל... כמו שהסברנו, אתה צריך לתת לו את ה... אתה בעל השימוש ואתה נותן לו את השימוש. הבעל השימוש שממשיך להיות פועל לא יכול להניק. לשון של רבחי, אין מסיר את בית. לשון שלנו, אין קניין תשמיש. אתה לא קונה את התשמיש. אין לא תשמישים. זה לא ספק, זה ודאי נכון. לריבה זה לא תשמיש, ולרועות, להרות זה לא תשמיש. אין הפרק בשביל פוטר, זה לא ממון, זה לא תשמיש. אין, זה לא שאלה בביילים, זה החפץ נמצא אצלו, הוא חייב באונסים, ולכן, אבל אין כאן ביילים, כי הביילים לא, אין כאן בעלות על אותו שימוש, ולכן כתוב ביילים לא שייך. לא, אתה לא שאלת את השימוש, טוב ביילים, אבל שהוא אולי יותר חשוב, הוא לא ביילים של השימוש. מי שיש לו פרה בבית שלו, הוא לא ביילים של להרות. אם מישהו מבין את זה, אז אני אסביר, מה זה לא בממשלה? מישהו אחר יכול לך את זה להרות? כן ביילים. אבל מה הכוונה שלי שאני לא ביילים על ה... יש לי תמונה יפה. אני לא ביילים על התמונה להרות אותה. מה הכוונה שלי? זה לא, אתה לא ביילם על הנקודה הזאת, אתה ביילם לגבי דברים אחרים, אתה ביילם על הגוף, אתה ביילם על שאר השימושים, וממילא יש לך את זה. כלומר, אני אתן דוגמה קיצונית. יש, ותגידו שזה לא, זה קיצונית, זה לא פה, זה לא שימוש חיובי, זה שימוש שלילי. אבל היום, אותו היום, יש חוק שאומר שאם אתה בעלים של קרקע, אתה צריך לשלם מס. זה נקרא עברית מודרנית אנונה. אז כל שנה מי שיש לו בית, קרקע, משהו, צריך לשלם מס. אז אני מחליט שאני רוצה להיות שותף איתך. חצי שלך, חצי שלי. זה חלוקה כמותית. יש גם חלוקות איכותיות. השדה שייך לי לעניין הפירות של העצים, ושייך לך לעניין לעשות שם קמפינג. אפשר לעשות כל מיני חלוקות. הבית שייך לי לעניין לישון שם, ושייך לך לעניין ללמוד שם. אז אני אעשה חלוקה הבאה. הבית שייך לי לעניין כל השימושים, וזה שייך לך לעניין תשלום המס. אני מבין שתשלום המס זה לא כיף. אבל זה דין, פיינס, חדש שלהם, אז השם ביינם הוא שלה לעניין תשלום המס, ושלי לעניין כל השימושים. אני טוען שזה בלתי אפשרי לעשות. כי אני לוקח מושג הבעלות, ואני מחלק אותו לחלקים, אז אפשר לעשות את זה, אם זה חלקים, אז אפשר גם לחלק את החלקים, אז ללמוד שמה, להשתעבור שמה, לישון שמה, אילו הם שימושים שונים, ולכן הבעלות היא חבילה של א' פוס ב' פוס ג' פוס ד' פוס ה'. אין דבר כזה שנקרא הבית שהיה, אחוז אחד מן הבעלות של הבית הוא לשלם מס. אלא מה? אם הבית שייך לך לעניין השימושים, אז אתה גם צריך לשלם מס. וכאן מאוד אני מצפור, כי לשלם מס הוא לא שימוש במובן מופשט, מרמדי, זה לא שימוש, זה כנס, כן? אבל אז לכן אני מביא את זה. לא כל דבר שתלוי בשם ביינם הוא חלק מהבעלות. חלקם הם תוצאת הבעלות. אם זה שייך לך, אז. אבל זה לא נכון שאם זה שייך לך, אתה יכול לרחוב עליו. לרחוב עליו הוא התוכן של הבעלות. ולשלם מס זה תוצאת הבעלות. ניתן לך עוד דוגמה אחת, כי זה היסטורית נכון. רב חיים, יש קטע בחיבור של רב חיים לגבי גמרא והמפקיד. הגמרא הראשונה במפקיד. שומר, חינם, פטור מנבא ואבדה. אז אם הוא משלם בכל זאת, הוא לא רוצה להישבע. אז הוא משלם, אז אחר כך הוא משלם את הגנב, הגנב משלם את הכפל, לא. בסופו של דבר, זה סוג של השקעה. לא יודע אם זה היא טובה או לא טובה, תלוי בסוג הגנבים, אבל היום הוא משלם קרן, ומחר הוא יקבל, אם הוא תפוס אותו, הוא יקבל קרן. אז הביתה מקבלים, מבחינה עסקית, אז יש כאן משהו הגיוני. הביתה מקבלים היום, ודאי, 100% פיצוי, ומבטרים על הסיכוי לקבל פי שתיים אחר, הוא לא עושה את ההם. אז הגמרא מדבר על זה כדין של קניין. קוני ליל הכפר. ואז מה שואלת, זה דבר שלא בא לעולם, כמו מתוך הגמרא משמע, שזה לא עניין של ראוי או לא ראוי, זה פשוט קניין. הוא משלם את הקרן, הוא קונה את הפרה, שלא אצלו, איפה הפרה נמצאת? אצל הגנב. אז זה לא קל למצוא קניין כזה, זה שואלת הגמרא, דבר שלא בעולם, וכן הלאה, אבל הוא קונה את הפרה לכפלה. הוא לא קונה את הפרה, הוא קונה את הפרה לכפלת, הוא קנה אחוז מסוים, הוא קנה חלק מסוים של הפרה. אפשר? הפרה שייכת לבית, כולו, כשנמצא את הגנב עם הפרה, הוא לא הרג את הפרה, נמצא את הפרה בחיים, אז לאן הפרה הולכת? לבן, כי זה שלו, הוא יחזיר את התשלום שהוא קיבל כבר. אבל הקוף הפרה שייכת לו, אז הפרה שייכת לביידן, אבל איך נקרא לזה? הזכות בכפר. בוא נדבר מבחינה פיננסית, מבחינת היום, איך שבנקים היו חושבים, זה סוג של פרי. פרות עושות חלב, פרות עושות עבודה, הן גם עושות כפר, הן עושות רווחים, אז הכפר הוא סוג של פרי. אז אפשר, אמרנו במפורש, אפשר להיות ביידן על הפרה רק בעניין הכפר. קצת מפתיע, זה לא, אמר לי, אפשר לעשות חלוקה תפקודית, זה תפקוד קצת מוזר, אבל זה קיים. רב חיים הוכיח בתוך הגמרא, או בכל שאל, או פיירנו בתוך הגמרא, השאלה הייתה אם אפשר לעשות אותו דבר לגבי 30 של עבד. סך הכל, כפה זה קנס. יש לי קנס אחר, 30 של עבד. מישהו הורג עבד, אז הוא משנה, שור, לא מישהו. אם שור הרג עבד, אז הביתה משלמים, כנס, מה הכנס? 30 שקל. אז רב חיים רוצה להגיד שאי אפשר למכור עבד לכנס. אני יכול למכור לך פרה לכפר, פרה שייכת לי והזכות לכפר שייך לך, אי אפשר למכור עבד ל-30. מה ההבדל? אז רב חיים הסביר שהכפל זה פרי, זה איזשהו רווח שמקבל. 30 של עבד, למרות היותו סכום קצוב ולכן זה נקנה כנס, אבל התפקיד שלו זה להיות דמי העבד. נכון שזה לא ריאלי, כלומר דמי עבד זה בין 0 ל-100, מה הוא באמת שווה לשאול. כאן זה רק הכתוב, שלא שמים את העבד בשוק, אלא נומנים שלושים. לכן זה נקרא כנס על פי דין, ולכן עוד כנס פתור. אבל בכל זאת, השלושים האלו, בגזירת הכתוב, מסמנים את הערך של העבד. אתה לא יכול למכור משהו רק לגבי הדמים שלו עצמו. הדבר הזה שייך לי, אבל מישהו יעשה, נגיד, הספר שייך לי, אבל מישהו יסרוף אותו, ישלם לך. כי למה למישהו יש זכות לקבל דמים של הספר? זה לא אחד מן המרכיבים של הבעלות, זה תוצאת הבעלות. אם הדבר הזה שייך לי, אז כשזה הולך להפסד, או כשהולך לאיבוד, אתה צריך לשלם לי. אבל לא יכול להיות שזה שייך לי לכל דבר. אני משתמש בו, אני קורא בו, אני אוכל אותו, אני יושב עליו, ואם זה הולך לאיבוד, אתה מקבל את הכסף. כי קבלת הכסף הוא תמורת הבעלות, הבעלות הרגילה, אם אתה נמלא שייכת לי, אז אוטומטית מגיע לכסף. כלומר, פיצוי, וזה נקודה, פיצוי זה לא הזכות בפיצוי, הוא לא עוד זכות שיש בדבר, הוא התוצאה של הזכויות האחרות. מי שהפסיד את הזכות לשבת על הכיסא, מגיע לו פיצוי כשאין כיסא. אבל לא יכול להיות שלי שייך הכיסא לישיבה וכן הלאה, ולך שייך הכיסא לפיצוי. החידוש של רב חיים היה ש-30 של עבד זה גם פיצוי. רב חיים חושב זה פשוט שאני לא יכול למכור את הזכות לפיצוי. כי זה לא פנשון שאני משמש בו, זה לא מרכיב הבעלות, זה תוצאת הבעלות. החידוש שלו היה ש-30 של עבד שאיננו באמת פיצוי, זה כנס, הוא אומר, אה זה כן פיצוי, זה פיצוי סטנדרטי, גזירת הכתובי, אבל בכל זאת יש אותו בשביל זה פשוט פיצוי. זה רק עוד דוגמה לרעיון הזה, יש הבדל בין מרכיבי בעלות ותוצאת הבעלות. אז בחזרה לענייננו, אז לפי מה שקראנו סברת הרמב"ם, שאלה אחת, אז אמרנו, זה הספק של הגמרא. לא, אז נגיד ככה, זה פשוט שלא. אתה לא יכול... אין אדם יש לו פרה, אין לו את הזכות לראות, אין לו את הזכות לריבו, אין לו זכויות שלא שוות פרוטה. אם לא שוות פרוטה זה לא מרכיב שבמון, אז אי אפשר להיות בעיים עליו. אז לכן הם לא יכולים למסור את זה למישהו אחר, ולכן הם לא פותרים אותו כשיש בבית. אבל מה? אז אין דין בבית. כל ספק הגמרא הייתה דווקא לפי סברה שקראנו לו סברת הרייבד. אבל הרמב"ם מסכים שזו גם סברה. עכשיו אנחנו, אני קורא לזה הרמב"ם ברייבד, אבל הבורט הוא עכשיו שהרמב"ם מסכים ששתי הסברות. אז השאלה היא אך ורק לגבי הדין של יש פטור תשלומן, יש פטור גברה, הבן אדם שהוא בא אליהם, שעובד אצלי, אני לא מתחייב כלפיו, אז זה לא משדר. אם מדובר בחיוב שנובע משימוש, בעלות על שימוש, או כל חיוב שואל אחר. הבן אדם הזה, אחרי הסמצא אצלי, אני חייב בעצם, ולכן אני לא מתחייב. שם זה לא משנה. אז זה, הגמרא שואלת גם כן, לא, אני רוצה לדעת, צריכים לחשוב על הסברה אחרת שלא אמרנו, אבל אני מניח שכל אחד יכול, אם הוא רק יגיש את עצמו, מה הייתה שאלת הגמרא, אבל זה שאלה הגמרא. איפה שנתתי לך דבר כדי להיות לראות או לדיבר או לא שווה פרוטה או שתי פרות בפרוטה זה אותו דבר, האם שם נוהג הפטור הזה של נקרא לזה בקיצור קוד פטור הרי. עכשיו יש הבדל בין פטור הרמב"ם לבין פטור הרי. מה ההבדל? זה כבר אמרנו, לכן כבר הסביר. יש הבדל לגבי דין פשיעה. איפה שפטור, אני משמש בשם הזה רק בתוקות, איפה שפטור הרמב״ם קיים, אז פטור הרמב״ם הסביר רב חיים שזה הפקעת השמירה, אז גם פושע, כי מה זה פושע? כי אם אין שמירה, אין פשיעה, ואין פשיעה, אין מסק. אבל פטור הרייבד, כפי שהרייבד עצמו טען, הרייבד עכשיו על הרמב״ם טען, זה רק פטור של, זה פטור שלא צריך, לא מתחייבים, זה פטור פנימי בדיני שומרים. חיובי שומרים אתה לא מתחייב. אבל פושע כמאזק, הרגל עצמו שאל, אם פושע באמת כמאזק, אז גם בבעים צריכים להיות חייבים. כי הפטור ביילם, איך שהרגל הבין אותו, ואנחנו אותנו שרק בלשיטתו, זה רק פטור של אין חיובי שמירה חלים כלפי הביילם פועל. אבל חיובי שומע את המעשה כן חלק. בזמנו זה היה קצת חלק, קצת ככה אומרים בי, שקלט, היה חלק מדי, מחלק את רבח הפרמיד, זה מחלק את הרם בבית. לפי הרם יש הפקעת שמירה, אז כושב כמה זה כתוב בבית. לפי הרי זה הפקעת חיובי שמירה, אז, או הפקעת תשלומי שמירה, כנראה, אז כושב, אז זה כן חייב. הכל נכון, בשתי הספרות נכונות, כיוון ששתי הספרות נכונות, אז הלכה למייס, במקרה רגיל של פשיעה, מה יהיה, במקרה רגיל של בבית, מה יהיה הדין בפושע כמאזק? יהיה פתור, למה? כי שני דינים נכונים, אז הדין שנקרא הרמב״ם, יפתור אותו. מספיק אחד מהם, יש שני דינים הפותרים, אז היותר גדול, היותר חזק, הוא זה שמכריע. אז יש לי כתוב בבית שלא פותר פשיעה, אבל יש לי כתוב בבית שכן פותר פשיעה. אז מה הדין הלכה למייס הבא? פושע בביילם, פתור, כי סברת הרמב״ם פותר. אבל אם נמצא מקרה שהסברת הרמב״ם לא שייך, ונשארתי רק עם סברת הרייבד, אז מה יהיה הדין? הדין יהיה שהוא חייב בפשיעה ופתור מחיובים אחרים. אז זה מה שקורה במקרים של במקרים של הספקות של הגמרא. אם זה היה ספק אם יש פטור קוד, פטור הרמב״ם, אם יש ספק אם יש פטור, אם זה שאלה אחת או לא, אז יש ספק אם יש פטור בפשיעה, כן או לא, זה פטור, כי לא חייב, הוא פטור בספק. אבל עכשיו נגיד ש, אם אתם עוקבים, אני אומר את זה כמעט אוטומט, זה ספרה שבצורה זו אחרת, אמרנו בבוק הרבה מקומות שאני פה לא צריך לחשוב, אבל זה לא פה, אני אומר את זה מהר מדי. אבל לא, מבחינת פשיעה, מייסר לשאלה אחד, זה לא נקרא בביילה, אין כתוב ביילה. מה כן? יש לי ספק אם יש פטור של אימו במלאכתו, גבר, האימו במלאכתו, אתה לא מתחייב כפה. זה לא פותר ממה, זה לא פותר מפושעת המעשה. אז לכן השאלה רק נוגעת לחיובים אחרים, שם זה ספק, ספק אתה לא חייב. ופשעי כמאזק, אתה כן חייב, למרות שיש ספק אם יש כאן כתוב בביילה, אבל אותו ספק אם יש כתוב בביילה שאני מדבר עליו, לא פותר מי, לא פותר מי פשיעה. אוקיי, אני רק כבר, אני אסכם מה שעכשיו אמרתי ואתם תגידו לי לחשוב. זה משחק, האמת שזה, אמרתי, זה יפה. אבל צריכים לחשוב שבדברים שהם יפים, יפים מדי. מפעל פעם אמר, הוא אמר, סלדר, יש אנשי שמצטטים אותו הכל, תלוי במצב רוק שלו. אבל מישהו פעם אמר איזה ספרה, אז המצב אמר לו יפה, אז הוא בחור חייך מיושב, אז הוא עושה יפה, אבל זה לא איבד. יש שאלה פילוסופית, מה הקשר בין יופי לבין אמת? פעמים יש זוות חסידי, הנוי בנצח, וחי עולמים. בעולם שלנו, הנוי בנצח לא הכי ביחד. פרחים הם יפים. כי הם נוברים, או לא כי, אבל ביחד עם זה, כרוך שהם נוברים תוך יום. דברים שהם לנצח זה לא יפים. דבר שהוא יפה, זה אומר שהוא לא לנצח, כמו שהוא לא אמת, לא. בחיי עולמים יש שם ציבור, כמו שיש ציבור של דין ורחמים, יש גם ציבור של שלוי ונצח. טוב, זה או מחמה או לא. פשוט זה משחק, אבל המשחק באמת עובד. ברגע שאתה אומר שיש שני דינים, זה לבן. צריכים להודות לבעלי הצינורות שהם כיסו את הלוח בשחור, עכשיו אפשר לכתוב גם לבן. אתם רואים? רואים את הלבן?
יש לבן.
יש לי, כפי שבטח ידוע לכם, יש לי חושה לצורה. זה משהו עמוק עמוק שאני שלום. אני זוכר גמרות, אני לא זוכר איזה מסכת הם, לא זוכר באיזה דף הם. לפעמים אפילו לא זוכר גם את התוכן, אני זוכר את הצורה הלוגית של השרה, אבל אני זוכר את צורת הדף. זה נמצא בדף שיש שם ככה לצפות צר, ואז אני לוקח את השס ואתחיל לחפש את הדבר הזה. הייתי צריך את אמנות ולא. אז אני עכשיו אצייר את הצורה, טוב, אני אעשה את הסרט כדי לעשות את התוכן, אבל מה שזכו לי זה ככה, יש שתי ספרות,
סברה א', יש לנו שם שלו, אבל זה רק שם עכשיו, אני רוצה לגלל שרמה מסכים לשניהם, אבל כבר הגדלנו את זה ככה. קוראים לזה סברת הרמה. שזה מה? זה סברת שאילה. יש סברת שנייה, שזה קוראים לזה סברת הרייבה, שזה אימו במלאכתו. זה אין כאן בכלל שאלה, וזה אומר, אתה לא מתחייב לבן אדם הזה. עכשיו רב חיים הסביר, ואני, עכשיו, מה מאמץ רב חיים? הסברה הזאת, איפה שהיא קיימת, היא פותרת גם מפשיעה. היא פושע כמאזק, מה רב חיים הסביר? זה לא, אין כאן שמירה בכלל. אם אני עובד אצלך, אז מה שנתתי לך, לא נתתי לך, השארתי את זה אצלי. ספרת ה... זו ספרה בלבד, שהספרה של הספרה הייתה אשר, אני צריך לשמוע, אז אתה לא שומע. אם לא אומרים את זה, אין כאן מסיר את הביילים, ככה רב חיים בקיצות השניות שלו, שרב סטייט לנו, ככה היה אומר, הביילים שעובדים אצלי לא מוסרים לי חפץ. אז אין מסירה של הביילים, אין כאן שמירה בכלל, לכן זה פותר אפילו מפשיעה. אם אין שמירה, אין פשיעה. הספרה הזאת, האמת שרב חיים נזהר, יכול להיות שיהיה חיוב פשיעה. הרייבד עצמו, לא רק של החידושים, רק של הרמב״ם, כך הניח. הוא אומר, אם אתה חושב שמשה את המעזה כעובדה, אז גם בבית צריך להיות חייב. אוקיי, למה? כי זה חיוב של לא מתחייבים. לא מתחייבים, אז הפרשה מדברת על לא מתחייבים בחיובי שמירה. משה את המעזה איננה חיוב שמירה. זה חייב מציאות של שמירה, אבל לא חיוב של שמירה. אז לכן יש נפקא מינה, בדרך כלל, לא במקרה שלנו, שכאן פושע כמזק, פשיעה גם כן פטור, וכאן, אם זה מה שקובע, אם זה מה שעובד, אז פושע חייב. כן? הנפקמין הזה, זאת המחלוקת בין הרמב"ם ובין הרייבד, במפורש, הרייבד טועה לשיטתך, הוא חולק, הוא חושב שפושע כמזק, אבל לשיטתך, בית צריך להיות חייב בפשיעה. ורב חיים הסביר, לא, הרמב"ם סובר ככה, אבל לא ככה. עכשיו, אז זה דווקא מילה בין שני הספרות האלו, כשחשבנו שזה ספרות של שני אנשים, שזה מחלוקת. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד ששני הספרות נכונות. לפי הרמב"ם. אם זה ככה, להוסיף את הספרה הזאת לרמב"ם לא משנה את הדין, כי הוא פטור מהסיבה הזאת. הסיבה הזאת היה חייב, אבל הוא פטור. לכן מה יעשה כשני הספרות נכונות? אז זה שאני אומר שרמה מסכים עקרונית לספרה הזאת, אין לזה דווקא מילה. כדי שדווקא מילה צריכים למצוא כולה פה. ואין כולה פה, זה רק חיוב. עכשיו נמצא את הכולה. נמצא את אחד. אז זה דווקא מילה המשל. עכשיו, מה קורה כשיש סברת ספק? סברת ספק זה אחת מן האיבאיות שיש. ניקח אחד, נגיד, שאלה להר. אוקיי? אז מה זה? אז עכשיו אני צריך להתחיל להציג כדי להטיב את זה לעולם אותו. אז מצד השאלה אחת זה לא בכלל, כיוון שזה בלוי על שאלה אחת, אז צריכים שתהיה כאן מסירת החפץ על ידי ביילים של החפץ לתוך הבעלות שלך, בעלות המחור. אז מישהו בעל שיבוש מסוים והוא מסר לי את השיבוש, אבל הוא גם עובד אצלי, אז הוא לא מסר לי. אז זה רק שייך בדברים שהם ברשימת השיבושים, ברשימה ששייך להם שהם בעלות. אז כל הספרה שנקרא בביילים, מספר אחד, לא שייך במקרים שהגמרא שאלה להם. אבל הגמרא שאלה. כלומר, אז מצד זה, אתנו חייבים. חייב, בכל המקרים האלה. מה הייתה שאלת הגמרא? שאלת הגמרא היא רק לפי הספרה הזאת, שהיא גם נכון. מספיק אחד משני הפטורים כדי להיפטר. במקרה הזה מספיק אחד משני הפטורים כדי להיפטר. איפה בא הפטור? מפה. הפטור הזה שייך בפשיעה, הפטור הזה לא שייך בפשיעה. אז לכן הוא פטור. עכשיו, מה שואלת, האם במקרה של ההרות, למרות שאין שם ספרה של שאלה אחת, כי אי אפשר להשאיל את הקניין, הבעלות של אלו, אבל בכל מקרה, יהיה פטור כי למרות שהוא לא נתן לי את השימוש, אבל הדבר הזה אצלי, אני חייב בעוד זאת, כי אני שואל, כיוון שאני שואל, והוא פה, ולא מתחייבים כלפיו. אז כאן יש ספק, זה מקום שהגמרא שאלה. נו, אז אם אנחנו עושים עכשיו סכום של שתי הספרות האלה, מה קורה במקרה של איבאיה פלוס פשיעה? כלומר מקרה שהוא גם, שהוא גם א' וגם ב'. אז לגבי כלל החיובים, אז אולי פתור, זה הייתה ספק, אולי פתור, מה הדין שאולי פתור? אז פתור, נמתוך עושה מפקיעים הנה. אבל לגבי פשיעה, הוא נופל בין הכיסאות. מצד השאלה הזאת, זה בכלל לא נוגע לפשיעה. הסברה הזאת אף פעם לא. גם שהוא קיים הוא לא פותר בפשיעה, או שכן כשהוא ספק. אז מצד הפתור הזה, יש חיוב פשיעה. מצד הפתור הזה, גם אין יש חיוב פשיעה, למה? כי מצד הפתור הזה אין בבעלה. אז לכן, הוא יהיה חייב בתורת ודאי. נראים, כאן יש חיוב, כאן יש, כאן אין בבעלה, וכאן אין פתור בפשיעה. אז גם בסך הכל שניהם ביחד, אין פתור בפשיעה. זו הסברה, זה מצוין, זה כל כך יפה.
למה ברמב"ם זה חייב?
מה?
למה
הסברה
של הרמב"ם זה חייב?
לא, אז אני אומר, הספק של הגמרא, האם יש בבית מקרה של להראות, אם אני משתמש בספרה הזאת, התשובה היא אין. זה לא הייתה הספק של הגמרא.
הגמרא עצמה? הגמרא
כדי לדבר עובד הראשון? הגמרא שאלה רק בגלל הדין השני. שני הדינים נכונים. שאלת הגמרא אם יש פטור בבית ולהראות, לא מסתדר. אני מבין שאני סופר את הסימן, אני יומיים. לא מסתדר בספרת הרמב״ם. ברור שאם הספרה שאתה מדבר עליו זה האם יש כאן מסירת הבית למען אותו שימוש, אז זה לא שימוש, אז אין מסירת הבית. ברור שבלהבה ובלריבה ובכל משבר פרוטה אין פטור בית הזה במקרים של הספקות. אבל בכל זאת הגמרא שאלה, כי אולי יש עוד פטור בית שנקרא בית אימו במלאכה, והבית כן אימו במלאכה. כי הוא פה, אז מה אם החפץ לא נמסר על ידי הבית? אני לא מתחייב לפועל שלי. נחשוב עוד פעם, אני יודע שאני מרמה עכשיו. אני משמש ברבק, מתי שזה לא מחליף, אני לא רוצה להסכים איתם. הוא רק בתור צמוד אוזן. אדם לא מתחייב בכלום לעבדים שלו, לפועלים שלו. כי אתה הבוס ואתה לא אוהב. אוקיי, אז זה שייך גם בי. זה פה שייך בשבילו. הגמרא, אז זה, מה, מה, חוקר הספק של הגמרא? לא יודע, על זה ניתן לשאול. אבל על זה לא מדובר על פשיעה. כי בכל מקרה זה לא יפתור פשיעה. כיוון שכל ספק הגמרא הוא רק הספק השני, רק הספק בדין השני, הגמרא מעולם לא שאלה על פשיעה, אלא רק על חיובי שמירה. אז פשיעה הוא ודאי חייב. ומקרה כזה שנופל בין הכיסאות, לפתור מפשיעה רק אפשר בסברה הזאת. הספרה הזאת אף פעם לא כותבת מפשיעה. ובספרה הזאת, הגמרא בכלל לא שאלה, כי זה פשוט שהספרה הזאת לא קיימת במקרים של האיבית. ולכן, בפשיעה הוא תמיד, הוא תמיד חייב. אני אוסיף שכדי להגיד את זה, אני בצורה מוסדמת, אני הכנסתי כאן הנחה שאפשר, איפה שזה פשוט שאין מסיר בביינים, אבל עדיין אולי יש דין בביינים מהספרה הזאת. כדי להגיד את זה, צריך שיש חיוב. למרות שאין כאן מסירת ביינים, עדיין יש חיוב. זה בעצם בנוי על מה שאמרתי בשיעור הקודם, בשם הרב לכניסין, שגם אם אין מסיר בביינים, יהיה חיוב אחר ששואל שנקרא שאול שלא מידה. כלומר, הוא לא מסר לו את ה... איך רשי למד? רשי למד, אני לא נותן לך את החפץ. זה שימוש, אני אין כאן בכלל שאלה. אבל עכשיו אני רוצה להגיד שפעם זה לא ככה, יש כאן שאלה, אבל אין כאן פטור בית, אבל אין פעולה, כי אין כאן מסירת החפץ. אז מה כן יש? אז זה, צריכים לבית שזה, את השני מסלולים שלו, אני אסביר, אפשר להיות שואל מכם משתי סיבות, לא שמסרתי לך את השימוש, ואז יש גם פטור של, אם אני עובד אצלך, אז לא מסרתי לך. וזה פשוט שזה מה שקורה במקרים כאלו, אבל גם אם זה קורה, ולא מסרתי לך, אז איך אתה בכלל שואל? תשובה היא כי בכל זאת החפץ נמצא אצלי ואני נהנה ממנו, לא משתמש, רק נהנה ממנו, אז אני חייב בעונסים. זה המסלול השני שנקרא שורש למידת, או... כן, חייב בעונסים. אני לא חזיקה על זה שורש למידת, זה... הוא צודק. אז יש חיוב עונסים אחר, ועל חיוב עונסים האחר הזה יש את הפטור הזה. ועל הפטור הזה יש לי ספק אם זה נוהג במקרים האלה. אבל ממילא לא דיברתי על פשיעה, כי הפטור הזה לא נוגע לפשיעה, אז פשיעה הוא תמיד חייב, ואחרים ואחרים. משאיר לכם להחליט כמו זה. הסברה, הסברה עובדת. מה שצריכים להסביר לפי זה, זה מה הנקין הספק. מה הייתה שאלת הגמרא בהקשר של סברת הרייבד? למה לראות או לא לראות, או לא לראות, למה זה כן, שאלה בהם כן או לא. זה לא בגלל שאין כאן שימוש, כי ברי שאין כאן שימוש. זה אומר פשוט שאין שימוש. החיוב הוא שאני חייב בגלל שאני נהנה מהחפץ שלך. כל מי שנהנה מחפץ מישהו אחר, למרות שזה לא ניתן לו, הוא מצא צבא רחוב, הוא שאר שלא מדעת. או שומר הבידה אולי, אותו דבר, שומר הבידה, טוב, הוא לא חייב בעוצים כי הוא לא משתמש. בסדר, שור שלא מדעת. אז הוא חייב בעוצים כי יש חפץ אצלו והוא נהנה ממנו. אז יש דין שבא בעיני, שנקרא סברת הרייב. אבל אתה לא מתחייב לאדם שהוא פועל. אז מה ספק הגמרא אם הדין הזה נוהג באיפה שהנאה שלי היא הנאת להירות ולא הנאת שימוש? אז יש חיוב בעוצר, אבל אולי אין פטור בבית. לא, צריכים לחשוב מה יכול להיות עכשיו הסברה של הגמרא. מה היה הספק? אם אני נגיד ככה שור, זה המקרה, שור שלא מידע והבית עובד את זה, הוא לא יודע, הוא במקרה הוא עובד את זה. אני שור שלא מידע מי הפועל? אז הפועל לא נתן לי, בבית שלא נתן לי זכויות שימוש, ולכן הפטור של הרמב"ם לא שייך פה, כי זה רק נוגע לאיפה שהוא נתן לי, אז הוא לא נתן לי. אבל כאן הוא לא, הוא יודע שלא נתן לי, אלא מה, יש חיוב אחר שלא שום מדעת חי באונסן. אז מה כן שייך? שייך הפטור של הרייב. בכל זאת אני, כשאני מתחייב באונסן בגלל שאני נהנה, לא לבן אדם הזה, כי הוא פועל שלי. אז הדין הזה הוא נכון. עכשיו שואל הגמרא, האם הדין הזה נוהג ב... איפה שהנאה שלי היא לא הנאה גופנית שימושית, אלא הנאה אחרת, כמו לדיר, כמו להב, כמו אין משהו בפוי. אז האם גם שם אני לא... זה מחייב אותי לשלם. האם שם יש פטור שאתה לא משלם לפועל שלך? למה כן, למה לא? למה שאתה בוא נחשוב עוד פעם כמו אדם? למה שאני לא את חיי אדם שמשתמש, לא משתמש, אדם שנהנה מחפץ חברו, תורה מחייבת אותו באונס, כי זה פייר, כל ענה שלך, אז אתה צריך ל... בוא נגיד את הסברה השנייה שאמרנו, אז זה ברשותך, וכזה שנהנה, אז אתה צריך לסבול את העובדה. ועל זה התורה אומרת, לא, לא לפעולים. פעולים שלי, אני לא מתחייב להם בכלום. אם כל הנאה שלי הוא הנאה מוזרה, הנאה מיוחדת, אז אתה חייב גם לפעולים. לקרוא לי שם בית. אז יש תחרות מי אמר את הבית. מי נראית נהנה, הנאה צדדית, אז אין כאן התנגשות בין השם שלך לבין השם שלך. אולי משהו כזה. טוב, זה מסתדר ברב. ואני חוזר ואומר, זה בנוי על הסברה האחרת שעברתי בשם של רב דחס, היא סברה אחרת בכלל, להסביר את את האיבאי בכלל ברמב״ם, שזה בדבר הרב משולד סרק בבין ולא בשמירה עצמה. אז הבארן אמר שבדי שרשי צודק, רק שזה לא משנה, גם אם אין כאן הגדרת שאלה רגילה, יש תמיד תהיה הגדרת שאלה של שלוש לא מידה, וכן אין נפנת מן היחיד הוא יהיה בבית, אבל הסברה שאומרה שהייתה הסברה הקובעת, אני מזכיר. ואז ממילא אפשר גם להגיד את החילוק הזה. זה מעניין, כי במקרה אתמול, אתמול זה יום ראשון, אתמול אני מחקתי את היום, כי היה לנו מתמחים. אז כמו באחרונה שהסתכלתי בסוגיה, אז שהיה ביום ראשון, הסתכלתי בספר של אוגוסטן, דבר מצייר, יש לו שם מערכה ארוכה, כדרכו, הוא לא משתמש במילים שלוש לא מידת, זה היה עוד לשם תרצי, שפשוט הוא קיצר את כל התהליכים, אמר, שלוש לא מידת, הבנת. יש לו מערכה שלמה שאתה מוגד להוכיח שיש חיוב כזה שנקרא, אם החפץ אצלי ואני מנה ממנו, אני חייב למרות שלא שאלתי אותו. והוא אומר, זה לא מחלוקת רשי ותוספות, לא, אפילו רשי מודה, והוא לא משתמש במילים שלוש לא מידת. זאת אומרת, פשוט אתה חסק כבר מפורש, אתה לא צריכים להוכיח את זה, זה כתוב, יש את אפילו שם. שהוא צודק, אבל בסופו של דבר, שורה תחתונה, אוגוסטין הגיע לאותו מסקנה, שגם אם אין בסירת המשאיר לשואל, תהיה חייב בכל מקרה. אבל אותו חיוב בכל מקרה, אולי יש נפקא מינא לגבי בעיה. אז הוא בונה את ה... אני לא זוכר מה עושה עם זה, אבל... צריך להגיד, הפטור ביינים אולי רק המקרה הראשון, או המקרה השני, בערך כמו ש... אני חוזר ומצטט מה שחשוב לי במחברתי מלפני 45 שנים. הרב שמע את הפשט הזה ואמר, אתה צודק, אני טועה, וחזר בו מכל המהלך קצת מסובך שהוא הקדים לפני כן, שאני לא סיפרתי לכם, ומה שרב אמר, שרב אמר צודק.
אבל
אמר,
אתה חושב הרי זה משנה?
אני הזכרתי את זה אתמול לרב כאן, הוא אמר לי, כן, זה כתוב בספר. זה לא כתוב בספר, זה כן כתוב בספר, שיעורי הרשומר על השואה. אז הלכתי את מובקרתי, אני לא רוצה את זה שם, הוא כשהוא קראתי שם, אז או שהוא שמע את זה וחושב שזה כתוב, או שלא, מה שלא מפתיע, שזה נכון, שאם אני שמעתי סרטי 25 שנה, והוא שמע את זה בתנאי 10 שנים, זה לא מפתיע, 5 שנים. מתוך אנשים שאני הכרתי, אז הדבר הנצל היה מן העקביים ביותר במשך 50 שנה. והיה לו ספרה טובה לפני 50 שנה, יש לנו איזשהו גם אמר את זה לפני שנה. אז אני לא יודע מאיפה רב כאן מכיר את זה, כי זה לא בספר, זה כאן בעייתי, כי זה נמצא בדף אחר. זה נמצא לי במחבר, אבל זה גם טוב. מחברתי הוא גם ספר. או ספר מוסמך, או ספר טוב, לא בספר. טוב, אז עכשיו אנחנו נסתכל על המקרה עצמו הבא, שזה במקרה המקרה, אז מיד נחזור לזה. שוטפי ששאלו, או... שלום מן השוטפים. כולו שואל בעינן, ומה זה שואל בעינן? כולו ביילו בעינן. אז יש שני מקרים, אני צריך לדור אתם בנפרד. שני אנשים השאילו פרה לבן אדם אחד, ואחד מהמשאילים הוא גם נשאל לו, הוא גם פועל שואל. לשאול הגמרא, מה השאלה? האם הוא פטור או שהוא חייב חצי? אז זה שהוא חייב חצי, מה הסוד? זה פשוט, שני אנשים ישאירו לך פרה, אני אומר עכשיו בצורה קיצונית, לא כתוב את הספרה נכונה, אבל היא ספרה פשוטה. אם שני אנשים ישאירו לי פרה, מה באמת פרה? שני אנשים נתנו לי פרה, הפרה היא שייכת לשניהם, זה הפרה של שותפים. אני הולך לשותפים, יש את הפרה, אם שניהם מסכימים שכן, הפרה עכשיו נמצא אצלי ועובד. כאן נהיה מוגן פה יש. לגבי שאלת הפרה, מה באמת קרה? צד אחד, כל אחד ישאיר חצי פרה, כל אחד יש לו חצי פרה, אז כל אחד ישאיר חצי פרה, אז יש כאן שני שאלות. אני הולך לקיצוניות עכשיו, אולי זה קיצוני מדי, אבל זה יהיה הסבר פשוט. אני שאלתי חצי פרה ממך, וחצי פרה ממך,
איזה חצי?
החצי ההוא.
מהרגליים... לא, החצי ששייך לך.
מי שיש לו עיניים טובות, יש פרה שהוא חצי לבן, חצי שחור? נכון שיש פרה כזאת? שהוא חצי לבן, חצי שחור? אז כאן יש פרה שחלק מהמולקולים שלו כתוב עליהם, יש... במעבודים, כן? אז לפרות גם סורבים אותם, כן? תדעת מי זה. אז כאן חצי המולקולה של הפרה סרובים בשם יעקב, וחצי סרובים בשם שמעון. בעיה שלך שאתה לא רואה את זה. אבל מי שיש לו עיניים הלכתיות, רואה את זה. אז אני קיבלתי את אלו משמעון ואת אלו מיעקב. אז מה שקיבלתי משמעון, שמעון עובד, אני לא מתחיל. אז כל הפרה הלכה לאיבוד. על השאלה ממך אני פתור, השאלה ממך אני חייב. סתרה פשוטה. עכשיו, מה זה מתבסס? שכן, אני חייב להזכיר, אני לא רוצה, אבל אני חייב להזכיר את הרן. שאלת הרן בדברים... בית? א'? משהו במם. בתחילת השותפים. יש השותפים של דברים. הרן שואל, האם שותפות זה כל אחד הוא בין המלכות או כל אחד הוא בין וחצי? אז בואו נגיד, כל אחד הוא בין וחצי, כל אחד הוא בין וחצי, ושאלתי את החפץ, אז אני חייב לשאול, יש רק בין אחד על החצי הזה. אני לא יכול לשאול ממך את החצי שלו, לא יכול לשאול ממך את החצי שלו. אז שאלתי ממך את החצי שלך, ממך את החצי שלך. יש כאן שני חפצים. שהם מאוד מאוד כוחים. זאת אומרת, השאלה שלך, אז אתה לא רואה, אני צריך לענות? אני לא יכול לענות על השאלה, מה קיבלתי ממך, אבל אני יודע את העובדות, קיבלתי ממך את החלק שלך, קיבלתי ממך את החלק שלו, אז אני פטור מהחלק שלך, אני חייב בחלק שלו. גבורה, גבורה, לא, לא, גבורה, גבורה. תתרסק. מה רע בזה? סתרתי, זה לא נשמע טוב, זה נשמע פשוט מדי, פשוט מדי זה
גם זה. שהשני לא יכול להשתמש בו, כי הוא לא שלו.
הרן אומר שזה... הרן חולק עליך. מה חולק עליך? מה? יש מסקנה? רק אני רק צריך את החקירה שלנו. לא צריך לזכור את המסקנה שלנו. יש אפשרות, בדי יש אפשרות כזאת להגיד ששותפות זה פשוט שני חפצים שמורבים. בוא נגיד ככה, אם היה לי, יש לי שק של תפועה. ויש לך שק של תפועה.
כל פעם מורבים
את זה. התפועה זה שייכת לי, והתפועה זה שייכת לך. ברור. ואז מסיבות אחסון, סך הכל, כל הגמרים זה אותו דבר, זה לא אכפת לי. אז אנחנו אומרים, בואו נחסן אותם ביחד. אז אתה שופך את כושר חל הקופסה, ואני שופך את כושר הקופסה, ואז מה הוא הבין כדי שיהיה ריבוב טוב מאוד. אז עכשיו, משהו השתנה בבעלות, שלא לא השתנה בבעלות. חצי מהגרעינים שייכים לי, הם גרעינים מאוד מסוימים. עכשיו, אנחנו לא מקפידים אחר כך. למה לא מקפידים? כי זה לא משנה. אחר כך, כשאתה בא לקחת, אז אנחנו שנינו מבנים זה לזה. אתה לוקח את זה, אני לוקח את זה, והסתם זה לא אותם גרעינים שבהתחלה, וזה לא משנה. אבל זה לא משנה את עצם הבעלות, חצי הגרעינים הלא מזוהים. זה היה החידוש. יש, מה שמפריע לך זה איך יכול להיות שיש לי בעלות על גרעין מסוים לא מזוהה. זה לא מזוהה, אז הוא לא יכול להיות קיים. אז קצת הפשוטה, לא יודע איזה צד יותר קל. ברור להגיד שכל אחד הוא בית מלאכול, זה נוגד את השכל הישר של פית אדם. וכאן, להגיד שכל אחד הוא בית מלאכול, נוגד את השכל הישר של... שלך. איך אני יכול להיות בית מלאכול כשאין דבר מסוים? על איזה חצי?
לא, זה לא דבר מסוים, זה מה העניין? העניין הוא שלא יכול להיות שהם משותפים בפרה. אז לכל אחד מהם יש שימוש על כל הפרה. לא שכל פעם הוא מבקש
משהו. נכון, אבל זה סידור.
זה לא שכל פעם...
אבל זה סידור.
לא, לא פעם.
יש לי עבד של שני שוטפים. עבד של שני שוטפים. מה עושים איתו? העבד, תפקידו זה, אני יודע, לבשר. מה הוא עבד? יום אחד פה, יום אחד שם. הוא לא... למה אני משמע על עבד? כי הפרה עובדת בשדה של שני יום. מה עושה העבד? אז הוא אומר, טוב, אז תעשה סידור, יום אחד כבר יום אחד שם. אז למה לא שבוע פה, שבוע שם? אין לי גם, זה מה עושים. אז אתה צודק, זה לא שיום שייך לי ויום שייך לך. אלא מה עושים עם עבד שחשי שייך לי שייך לך? אבל קשה מאוד להחליט בין החלקים. הכי טוב זה שאתה תיקח חצי עבד לבית שלך. אבל אני אקח חצי עבד לבית שלי. מה הבעיה עם זה?
לא יעבור.
נפסיד כסף. זה עובד. זה הצעה מצוינת. שלמה המלך היה חכם מכל אדם. הוא הציע את זה. אז זה לא הבא מן הבטלה. אבל מה? שניהם אומרים, זה רעיון מצוין מבחינה תיאורטית, אבל נפסיד כסף, כי זה רק יעבוד לכמה שניות. ואחר כך לא ילך. שניהם לא רוצים את זה. אז רוצים סידור אחר. סידורים לא בהכרח מוכיחים משהו על המהות. זה שיום אחד פה, יום אחד שם, זה לא שיש לנו קניין על ימים. הקניין הוא בגוף היבד. מה עושים את זה בשם שניים? אז עושים ימים.
זאת תשובה. למה הם עושים את זה יום ככה ויום ככה? כי בפועל לכל אחד יש
בעלות... כי זה ממקסם את הרווח של שניים.
לכל אחד יש בעלות מלאה על כל היבד. עכשיו, מה לעשות? הוא לא יכול להיות שתי מקומות בו זמני. אז עושים סידור כדי לסדר את הבעיה הזו של בעלות מלאה של שני אנשים. בדיוק בגלל הבעיה הזאת, חסד יום יום.
תסתכל בתשובת הריבש, אני עכשיו ממציא כדי לא זוכר, סימן ריש חב ימי. אם באמת תסתכל, אז אני מוכן גם לסתכל איזה תשובה זאת. אני לא חושב שאתה דרך, אני לא צריך להגיד לך, תשמע טוב. ריש חב ימי. אני לא, אני לא רואה להתפקח איתך. אתה בכך, אמי, אני לא מתפקח איתך. אבל הרי אני מתפקח איתך. ותראה מה הריבש אומר על אנשים שמתפקחים עם הרן. זו תשובה מאוד מעניינת. ריבש בכלל, תשובות הריבש זה משהו שניקו בשביל הכל, שבת אחרי הצהריים. יש שם המון המון ריאלי, הוא מביא את הסיפורים במלואם, והוא מביא מה הוא חושב על השואל במלואם. יש שם הרבה דברים שנותנים תמונה של חיים, של חברה הלכתית, לא דווקא דתית, כמו לא דווקא שומרת מצוות כל כך, יש המון סיפורים שם על בעלי אווירות ודברים. אבל שהנורמות הן נורמות הלכתיות, כמו שאלות בביזנס הן שאלות הלכתיות. אז היה שם איזו תשובה של שזה תשובה אני לא מבטל יש שם שני סכים של תשובה יש עוד תשובות עם היוקה או שזה משהו אחר זה משהו אחר שם היוקה היה נושא נושא יש שם תשובה מזרב שאל שאלה הוא עסק משהו הרן אמר לו ככה הוא חבר ככה אז הרן כתב לו ככה ובסוף הבן אדם סקדם משהו שזה היה נגד הרב אז הריבש אמר לו הרן הוא רבו של הריבש אז הריבש אמר לו אבל זה הרן מפורש אתה לא צדק אז הבן אדם אמר מי זה הרן הזה אז הריבש מתפוצץ עליו הוא אומר 100 שנה לא היה מישהו פה רן זוכרים את שרשלת הקבלה יש לנו רמב"ן תמיד הרמב"ן זה הרשב"א תמיד הרשב"א זה הריטב"א מחוסר ליבוד, אז יש אנשים, יש אחרונים שחשבו שאמרנו תמיד הריטב"א, אבל זה לא יכול להיות על התנדת אחרי שהריטב"א כבר ימין. יש שם 50-60 שנה של אף אחד, לא, אין שם שמות ופוצצים. בשרשרת הקבלה, אתם אומרים, רמב"ן, אנחנו לומדים גם כבר מציע. רמב"ן, הרשב"א, הריטב"א עברה. אבל יש שם חור. הריבש תמיד אומר, אתה על הרן? לא היה קדומת הרן כבר 100 שנה, וכל דבר רן דברי אש, וכל נשימה שלו עושה תורה מאמן על השמיים, ומי אתה בכלל? האם יש שהוא תצבל לנו כבר לפני כן, לא חשש שיש לו. הוא היה, הריבה שהרגיש שהוא בעצם עשה לפני מחדים שהוא בכלל עושים לכתוב את הרן הזה, באמת הוא לא ידע לבר. הוא היה רק, אז כשפרק שהוא בקע ברן, אז הריבה שתתפוצץ עליו. וזה קורה בפוסקים, אומרים עוד משהו אחר, מה שהרמב"ם כתב על הריבש, מה שה... ריבש כותב על הרן, יש כאן ריבש על בעלי התספורת, שזה עוד יותר, שכל דבריהם וכל דברי דברי ישו, מפיר לנו חיים, שזה יפה, בגלל שספרדי כותב על אשכנזי, פעם זה לא היה נושא פוליטי, אז היה אפשר לכתוב ככה. אז אני אומר לך, אתה רוצה להתווכח עם הרן? הרן חושב שיש כאן שתי אפשרויות, אתה חושב שיש אפשרות אחת, לך תתווכח איתו, אני לא פקיד שלו. זה לא נראה לי פשוט כמו שאתה אומר, יש הרבה יהודים, נפח, מי, בכל מקרה זה לא, הלא מסוד שהיה צדדים, לא לומדוס, אז רוב ילדי אדם, שאני לא מכבד אותם, חושבים שדווקא הצד השני הוא נכון, ברור שיש שיפור, כל אחד יש לו חצי, רק שזה מעובד, איך אומרים, בתחילת או בבטלה, כשרוצים לעשות חלוקת שיפור, מה עושים? מה עושים? שואל הגמרא צריכים קניין, אי אפשר לעשות חלוקה סתם ככה. צריך לעשות קניין, אבל הגמרא קנו מרובוכות, אני מקנה לך את כל מה שיש לי בצד צפון ואתה מקנה לי כל מה שיש לי בצד צפון בפשטות, זה לא קושי בפשטות, מה התיאור שם? שלפני כן לכל אחד היה 50% בערבוב ולך יש 50% בערבוב עכשיו רוצים שיהיה לי 50% בצד ימין ולך יהיה 50% בצד צפון אז צריכים לעשות קניין על רבע, קניין החצי מהחצי שלי לך, והחצי מהחצי שלך לך, פשוט מחליפים חלקים. אבל החלקים האלו תכף היו מורדים, אטום ליד אטום, ועכשיו הם יהיו בצד הזה. זה פשוט המשות של הגמרא שם. לפי המן, כל אחד הוא בא עם המחצי, אז גם עצמו עשת קניין, זה לא קניין נורמל, לא מקנה לך שום דבר שלא היה, אתה מתאג על זה היה שלך. אז אחור היה אפשרות להגיד שרק צריך להסתלק. אם אתה בא עם הלקור, אני בא עם הלקור, אני רק צריך להיות, להפסיק להיות בא עם הצד שלך, אבל נשאר לך מה שאר לך. אז זה צריך קניין, אולי אפשר לעשות קצת אפילו בדיבור. אולי זה, אבל מין יש להגמרא. זה לא משנה, זה לא פשוט. זה שיש לך משהו, יש לך איתו בראש, בעיה שלך, לא בעיה של, אולי לא בעיה שלי. לך תתקן את המרן. אתה מוכן?
לא.
זה הקטע הכי מלא שיש בכל כתבי הרב. איך כשאתה נכנס לחדר ו... הרמב"ם יושב פה, הרמב"ם יושב פה. אני לא חושב שכוח שלי להזמין לא פחד ממנו. אני כרגע הזמנתי את הרמב"ם שיעור ותביא לי שיעור. הרמב"ם לא פה. קודם כל גם זה אמת, תנסו להגיד את זה. זה הכי יפה, הכי מלהיב, הכי... אי פעם שקראתי, איך שהולכים לשיעור. ו... כאן הרמב"ם, כאן הרייתי, כאן הרמב"ם, כאן... הרש דיבידש, עוד מעט נקרא, לא יודע מי הוא, אבל גם הוא יכול לבוא. תתפקח עם הרן. הוא לא התקנה. אוקיי? זה פשטו, אני קורא לזה פשטו. זה וולט. אני לא יודע אם הוא רוצה למד את זה עוד. זה משהו כאן יפה מדי. של הרמב"ם, בשביל אפילו ששרה של הגמרא, יש יותר מדי דברים מסתובבים כאן, אבל לא יודע למה אני אומר את זה, כי עוד חודש אני אגיד סברה עוד יותר מסובך, אני בטוח שומע את זה. אוקיי, אז זה דבר, זה פשוט. אנחנו עכשיו פשוט, אז אני אומר, אם הצד שהוא חייב חצי, זה בנוי, גם זה פשוט מדי, אפשר לסבך את זה, אבל שורה תחתונה ישר, למה הוא חייב חצי? כי אני עושה חצייה. אני דן בכל חצי בנפרד, אז כאן יש פעמים, כאן אין פעמים, אז כאן אחד כאן אתה לא חייב. מה הצד השני של הגמרא? שאין פטור בכלל. צריכים כולו ויינים, ואין כאן כולו ויינים, ולכן הוא חייב. מה כאן הצד? אז טוב, אפשר להגיד שההנחה לא הייתה נכונה. כל אחד הוא ויינים על הכל. אז כשנשארתי לך פעמים, בוא נאמר את הדין השני קודם, זה יותר כאן. שניים ששאלו, השניים ששאלו, כל אחד שאל את הכל. אז הביילים נמצא אצל אחד מהם. אז אין הכינה לי, הוא פותר אותו, אבל השאלה לא הייתה לו. שאלת הפרה הייתה לשניהם. אז אני חייב לעבוד אצל שניהם. אני עובד אצלך, אני לא עובד אצל השואל. אני עובד אצל חצי שואל. חצי שואל, לא שואל על חצי, אלא חצי שואל. אז אני לא יכול לפתור. אותו דבר גם בהפוך, שניים ששאלו. אם כולנו, אם שנינו בעלים על הכל, אז ככה בנפרד, אז הוא לא בדיוק הביילם. אם כל אחד הוא ביילם על הכל, אז כל אחד הוא רק חצי ביילם. לא ביילם וחצי, אלא אם אני שותף במשהו איתך, אז זה או פוגע בכמות או פוגע באיכות. אז כדי לפתור, זאת השאלת הגמרא, צריכים כולו ביילם. הביילם אתה לא. אתה ביילם, גם הוא ביילם, אז אתה לא הביילם. ולכן זה לא פותר. זה ההסבר הפשוט של חקירת הגמרא. עכשיו זה פשוט מדי. זה אומר ששאלת הגמרא זה החקירה של הרן. לא נעים להגיד את זה בצורה... באמת לא נעים. לא נעים להגיד שהאלף הרן היה צריך להגיד את זה. אז הרן יש לו חקירה. יגיד לו, זה מחלוקת בגמרא, זה ספק של הגמרא. אז לא נעים להגיד את זה. אז צריכים לסבל את זה קצת. גם אם נגיד ש... בבחינת החלות בעלות, האם יש מה שרוצה להגיד? שאלת הרן לא נוגע אליו. הרעיון הוא דומה, אבל הרן מדבר על שם הבעלות. יש לי כאן ספר ששנינו קנינו. מה המצב? חצי שלי, חצי שלך, או ששנינו בית. אבל כאן זאת לא השאלה. לא השאלה מי הבית. ודאי שאיך שאתה לא רוצה בית. בוא נגיד שכל אחד זה רק החצי. אבל השאלה, המעשה, מעשה השאלה, מעשה הקניין של השואל, ומעשה העבודה אצל מישהו. שם זאת השאלה, אם זה אותו רעיון, אבל לא תלוי בשביל הדרן. האם יש כאן שתי שאלות, שני אנשים ששאלו פרה אחת, אז יש כאן שני מעשה שאלה, ואז ממילא הפטור ויילה יחוד פה ולא יחוד שם, או שהייתה רק משיכה אחת, הפרה רק עובדת אחת, השאלה היא שאלה אחת לטובת שני אנשים, וכיוון שיש רק שאלה אחת אז אי אפשר לפתור על ידי פטור חלקי, צריכים להפקיע את השאלה. בוא נגיד, אני אגיד את זה לפי שיטה שקוראים לו שיטת הרמב"ם. שאלה אחת על הביילה ועל החפץ, אין כאן שאלת חפץ. אז כאן יש שאלה אחת על החפץ, אבל אין אותו שאלה על החפץ, לא כולל שאלת הביילה. למה לא? לא מצורף לדבר, למה לא? כי הביילה לא עובד אצל מי שעשה את המייסה שאלת על הביימה. מי שאל את הביימה? שניהם. אצל מי הביילה עובד? לא הייתי קורא לזה אדם שלישי, אבל לא אצל שניהם. אז אי אפשר עכשיו להגיד שהייתה שאלה אחת. אם זו שאלה אחת, אז הגורמים צריכים אותו גורם. אני שאלתי אותך ואת פרתך. אבל כאן זה אנו שאלנו את פרתך, ואנו לא שאלנו אותך. אז בלית ברירה, צריכים להגיד שיש כאן שתי עסקאות שונה, שתי עסקאות שונה, אז אין פתור. אז ככה, אני לא ראיתי מישהו שמזכיר כאן את הפרק, כל אחד מזכיר את הרם בראש שלו. אבל אף אחד לא הזכיר את זה בפועל, כי זה לא אותו דבר. אני מדבר על חומר, מי הוא הבעיה של חומר. זה מעין אותו שאלה, אדם, שני אנשים ששואלים פרה, אז כל אחד שאל חצי פרה, או ששניהם שאלו פרה. ליבי אומר לי שיהיה צודק פה. הרבה יותר לגבי חומר, אני באמת חושב, במבט ראשון, אם הייתי עומד החקרה של הרן, הייתי מתחיל מהצד, מה הצד היותר פשוט, היותר נוח, כל אחד הוא בעיה מחצי. שני אנשים קנו בית, אז כל אחד קנה חצי בית. יכול להיות שזה ילדותי מצידי, אבל סך הכל, כמה משלמים, כל אחד נתן חצי הכסף. כשהם קראו את זה, מה עושים עם הכסף? זה לא שאלה, אבל זה קודם כל. כשהם קראו, מה עושים עם הכסף? כל אחד מקבל חצי הכסף. אז בין הקטייה ובין המחירה, אז גם כל אחד רק רכש חצי בית. זה ודאי המבט הראשון. כשבאו במייסה, שני אנשים שואלים פרה. לא שואלים איזה מי הפרה נמצאת. שואל, מה הייתה כאן המייסה שלה? אז במייסה, המבט הראשון אומר לי שיש כאן רק שאלה אחת, ושני אנשים אחראים לו. עכשיו, אני רק מביץ בתור, אני לא חושב שאחד תלוי בשני. אם זה היה מגמרה בשום מחשבה, בשום חקידה, הייתי אומר שלגבי הבעלות כל אחד ומיים וחצי, לגבי השאלה שניים שאלו ככה.
מה יש
הבדל? מה?
למה יש הבדל?
כי כאן מדובר במייס, וכאן מדובר בחלות הקניינים. קניינים, בדיוק גם מה שהפריע לך, קניינים חלים על... אני אגיד משהו יותר פשוט. המילים... הלמדניים, כל החפץ שייך לשניהם, או אני אגיד קצת יותר קיצוני, כל החפץ שייך לכל אחד, כל אחד הוא בעיה מהלכון, זה נוגע את אחד מיסודות בריאת העולם. זה לא, בסדר, למדנים יכולים להגיד כל דבר, ואני מסכים שזה אפשר להגיד את זה, אבל לך תנסה להסביר את זה על צריך דוגמה של מישהו שהוא לא לגמרי מטומטם, אבל שכל היה שם ולא יותר. חכו בשנה, אוקיי? תסביר לו שאני הבעלים של כל הפרה, והוא הבעלים של כל הפרה. הוא יגיד שאתה סותר את עצמך. יש איזושהי בעיה. כדי להגיד את זה צריכים ללמוד משהו מופשט או ללמוד פיזיקה קוונטית. זה לא, בדבר נורמלי, דבר לא יכול להיות שייך כולו, גם לי וגם לך. כמו להגיד שהוא גם לבן וגם שחור באותו זמן. אריסטו אמר שזה בלתי אפשרי. להגיד ששניים עשו מעשה אחד, בכלל לא בעיה. אם תגיד, רק אם תגיד את זה לא בזה אפשר. אז מי הביילים של המייסה? טוב, ביילים של המייסה זה כבר לא מוס. שניים שעשו כאחד בשבת, שני אנשים הרימו חפץ. שניים שעשו, מי שנבא בספר שבת. מה הדין? מה הדין?
שני חייבים.
מה כתוב במשנה? יש שלוש שיטות במשנה, זה מקרה מסובך, כן? ועזוב לבני רבי יהודה ו... עוד מישהו, חכמים. תלוי, זה יכול וזה יכול, זה אינו יכול וזה אינו יכול. שני אנשים לקחו קורה כבדה, והוציאו אותו משות ערך לשות ערבים. עכשיו, להגיד שכל אחד הוציא, עשה מעשה הוצאה, נגיד, זה אינו יכול וזה אינו יכול. אני חדם, אני משנה מחלקת, כלומר, התשובה יכולה להיות מסובך, זה אינו יכול וזה אינו יכול. אז להגיד שכל אחד הוציא, איך אפשר להגיד את זה? הוא לא יכול להוציא. אי אפשר להגיד שאני יוצאתי, כי בלעדיך לא הייתי מצליח. זאת הסברה של רבי מאיר שאומר, וזה אינו יכול וזה אינו יכול, ואחרי החייבים להגיד שאף אחד לא עשה מעשה, ולכן שניהם פתובים. אז שם אי אפשר להגיד, כי שניים שעשו מעשה, באמת, כי הקשר הוא לא פיזי, זה לא, החומר יכול להיות שחצי, לך זה יפריע להגיד שחצי חומר לא מסוים שייך לי, אז אפשר להגיד, חצי מה שיש פה שייך לי, חצי שייך לך, אבל במעשה אין חצי, מה זה חצי עשה? זה הכל אבסטרקציה, ובמעשים זה הרבה יותר קל דתי להגיד ש... אני מייחס את הכל לשניהם, אולי הביטוי, אני עשיתי הכל ואתה עשית הכל, אולי נשמע קצת מוזר, אבל שנינו עשינו את הכל בלי חלוקה. לגבי דיני בביילים, זה יספיק. אם שנינו שאלנו, ורק אחד מאיתנו שאל את, שאל את הפועל, רק אחד מאיתנו הוא סוף הפועל, ושנינו שואלים בימה, אז לא נוצר השאלה אחת של הרמב"ם. וגם לפי המייבד, אז אם שנינו שאלנו, אז שנינו מתחייבים, שנינו כאחד מתחייבים, מיד נדבר על הרמב"ן, שזה תוצאות נקודת הרמב"ן, אבל שנינו מתחייבים לפועל של אחד מאיתנו, זה לא כזה נורא, כי זה לא אני מתחייב, שנינו מתחייבים. אני רוצה להזהיר פה, כי אני מתחרב להגיד דבר שהוא לא נכון, אבל זה מאוד יקל אם נחשוב כך, אז תחשבו כך ואז אני אסתייג. אילו היה מושג של... שניים ששאלו, זה לא רובן ושמעון ששאלו. אז לא רובן שאל, ולא שמעון שאל, אלא מי שאל? רובן שמעון. ורובן שמעון הוא בן אדם שלישי. עכשיו, זה לא כזה פנטסטי, זה המציאות המודרנית שנקרא חברה בעירה רובה, קורפורציה. קורפורציה זה גוף אחר, חברה חוקתי, מצאה של משפטן אנגלי לפני 200 שנה, וזה מה שמרגע לא חדם מייסר, וגם הלך את המייסר, כי אנחנו לא מכחישים למציאות בכלכלה המודרנית. עכשיו אני חושב שאין דבר כזה בהלכה, לא לגמרי, יש דבר כזה, יש מוכן השבט, אבל אי אפשר ליצור אותו. אבל רק לצורך הדמיון, אם שניים ששאלו, אז אני לא שאלתי, והוא לא שאל, זה השידוך שאל, הבית, אז והוא לא עובד אצל השלישי, הוא עובד אצל הראשון, אז לא נוצר כאן, אז הרבי יגיד, אז אתה... אנחנו הזה, אנחנו זה גוף שלישי, מתחייב לבן אדם שלא עובד אצל אנחנו. הוא עובד אצל ההוא או ההוא, אבל אני גוף שלישי. זה ממש לא נכון. זה מה להגיד את זה. אני בטוח שיש חודש שכותבים ככה. אבל, ואולי לצורך השאלה אפשר להגיד את זה. פתאום, זה כאילו זה גוף שלישי. אתה עובד כאילו, אתה יכול להגיד כמעט הכל. אבל זה לא נכון, כי הפתאום אין דבר כזה. אבל זה בסדר, אתה בכל זאת נגיד ככה, כיוון שלא אני, בתור אני המייסן, לא אני ביצעתי את המייסן, אלא שנינו ביצענו את המייסן, אז גם הפטור של הרב לא שייך. לפי הרב זה יותר קל, אי אפשר לאחד את שני העסקאות, שנינו שאלנו פרה, ואתה שאל בן אדם, אי אפשר לאחד את זה לעסקה אחת של שאלנו בן אדם עם חפץ. אנחנו לא שאלנו בן אדם חפץ, אתה שאלת בן אדם חפץ, אז פשוט הם מספיק שונים, ולא לאחד אותו. עכשיו, אז זה פשוט המנת הגמרא ששואלת על מה האופי של שניים שעשו. שניים ששאלו, ואותו דבר גם בשניים שהשאילו. עכשיו צריכים להבין את המציאות פה, המציאות כאן הוא לא בדיוק מקביל. שניים ששאלו, מה קובע שזה שניים ששאלו? שניהם היו באותו חדר, שני אנשים נכנסים לבנק ומבקשים הלוואה. אז הבנק מאוד לחוץ, אז הפקיד הוא מאוד, יעיל, אז הוא אומר, טוב, אתה תשב פה, מה אתה רוצה? אני רוצה 100 שקל. מה אתה רוצה 100 שקל? אז הוא אומר, טוב, אני אתן 200 שקל, וכל אחד לוקח. זה יהיה שניים שלו? זה נקרא שניים שלו? זה לא שניים שלו, עשו את זה ביחד, אבל כל אחד הוא במאה, כן? מה זה מצוצה שניים ששאלו? גם רשי יונה? כן, רשי יונה, מה זה שוטפן ששאלו? רשי יוגש, מה זה פשוטפן ששאלו? איך הם יהיו שותפים במייסר? אז רשי כותב, שוטפן ששתפו, לחרוש בקרקע של שותפות. לא בגלל שהם דיברו ביחד. מה תראו ביחד? כל אחד רוצה, יש שתי פרות, כל אחד רוצה פרה, לצורכים שונות. יש שדה שהוא בשותפות. מה קבע שם את השותפות? זה שותפות חומרית, זה באמת שותפות, אין שם חלוקה. הם קנו שדה ביחד, כל מה שהם עשו, כל אחד נתן כסף, אבל השדה לא כן איתי ימין ושמאל. אז השדה שייך לשניהם, עכשיו צריכים לחרוש את השדה. אז מי הלך לשואל, מי הלך למשיל לשאול את הפרה? לא צריכים שניהם. אחד הלך, מה זה משנה? הוא שאל את זה לצורך שיחרוש את השדה בשותפות. השימוש הוא, הפרה כשהיא עובדת, היא עובדת לא יום פה ויום שם, אלא היא עובדת אצל שניים. למה? כי היא חורשת שדה שאין בה עדיין חלוקה. זה מה שרשי מנסה לבנות. מפריע לרשי, איך? מה פירוש המילים שניים שניים ששאל?
למה זה יותר קשה מלקנות שדה בשותפות?
כי כשעולה את שדה בשותפות, זה לא רק שעשו ביחד. החלות הוא משותפת,
אתה שואל שור, החלות משותפת. למה זה יותר קשה מזה? אצל זה שיש דוגמה של שור, שזה מראה כמה זה אפשרי גם של שדה.
אז הרעשי זה פשוט, שאם אין, כששואל משהו, אתה לא שואל תקופות, אתה שואל להגיד, אה, הוא שייך לשניהם. אתה שואל שימושים, השימושים הם נפרדים. אז אם שנינו, נגיד אפילו, אני חושב שמראש ניתן לדעת זה שהוא לא קשה זה, שנינו, אנחנו, אני צריך פרה ליום אחד. אתה צריך פרה ליום אחד. עכשיו, בבן הבא, אז מה צריכים לעשות? אני יודע, אי אפשר, אני צריך יום, אתה צריך יום, אז צריכים יומיים, לא? הפרה לא יכולה להיות גם פה וגם שם באותו זמן. אז אני יודע, אתה שואל אותו ביום שני, אתה יודע, אתה שואל אותו ביום שלישי. זה שני שאלות שונות, שני ימים, מה קורה? הבעל הבית צריך לנזול. אז הוא לא יהיה פה מחר, הוא נותן צד יום שני, ביום מחר הוא לא יהיה פה, אז מה שני יעשה? אז שנינו אנחנו ביחד וביקשנו, תן לו את הפרה ליומיים, יום אחד אצלו, יום אחד אצלי. רשי חושב שגם זה שעשו את זה ביחד וקצת קיצרו בתהליכים, בסדר, אני שאלתי ליום שני, אתה שאלתי ליום שלישי, זה שתי שאלות, שתי פרות, אין כאן שום שותפות. אין כאן שום שותפות. אז רשי דווקא כדי שיש שותפות, הוא צריך להיות שלישי, אתה פרה ליום אחד, לעשות מלאכה אחת. אבל הכל הנועה שלו הולך לשני אנשים. שניהם מרוויחים מזה שהפרה עושה דבר אחד. הפרה חורש תלם אחד, כיוון שהתלם שייך לשנינו, לא ימין בשמאל. אי אפשר להגיד דקה ראשונה לך, דקה שנייה לי. כל דקה ודקה, כל העבודה ועבודה שהפרה עשתה, נגע לשני אנשים. אחרת זה לא נקרא שניים ששאלו. עכשיו, בשניים שהשאילו, זה יותר פשוט. הפרה הייתה שייכת לשניהם. אז כל דקה בדקה של הפרה שייכת לשניהם. ובפועל אי אפשר לשאול פרה של שותפים מאחד מהם. צריך לשאול את שניהם. מסית, הלך למעשה זה לא נכון. אם יש פרה של שותפים, אני הולך לך עם משהו, זה בסדר, למה? כי הוא מורשה. זה יש הנחה שהשותפים סומכים זה על זה. הלכתית, אני לא יכול להשאיר פרה של שנינו ולהיר שותך. ברור. אז השאלה היא באה משניהם. אני משתמש בפרה של שניים. כאן בשאלה, שניים של שותפים צריכים להיות ששנינו משתמשים בפרה. מה זה שנינו משתמשים? אתה משתמש ואני משתמש. זה רשי מסביר. כדי ששנינו נשתמש, שנינו קיבלנו זכויות שימוש, צריך להיות שהשימוש היה שימוש אחד. לכן רשי העמיד את זה על שיש להם, מה שלא כתוב בגמרא, יש להם קרקע של שותפות, והפרה מטרתה זה לחרוש. אם יש לנו שתי קרקעות, והפרה יחרוש יום פה ויום שם, אפילו שאיחדנו את המייסר, דיברנו ביחד, עשינו חזרות, ושנינו באנו ואמרנו, שלוש, ארבע, ורוצים לשאול את הפרה שלך. אז זה הכל יפה ביחד. אז שניים שמדברים, הוא מסכים לשניהם, יש כאן שתי עסקאות, שתי הסכמות, שני חוזים, שתי שאלות. לכן זאת השפה שרשי כתב מה שהוא כתב. אז זה רק טכניקה. בסופו של דבר, השאלה היא, איפה שיש שאלה אחת לשני אנשים, והשאלת גברה לאחד מהם, או הפוך, שאלה אחת משני אנשים, והשאלת אחד מהם, האם, ברמה זה מה שקל להגיד אותו, האם אני יכול לאחד את זה פעולה אחת, או שאי אפשר לאחד? לא אותה שאלת הגמרא, וראה לי משהו דומה. טוב ויפה. עכשיו, חזרה לגמרא, מה השאלה? האם זה חל, פתוח חל בחצי, או שזה לא חל בכלל? לא חל בכלל בגלל שאי אפשר לחיית. אם אפשר לחיית, ובכל זאת לא יפתור יותר מחצי. אני מאחד אותם. למה? כי אני אומר שיש כאן בעצם שתי עסקאות, ויש בעיה למה לכם, ואין בעיה למה שני, ולכן יהיה פתוח שפוס. הרמב״ם והרי"ג, הרמב״ם צום בקורש לדברים, עכשיו פחות בקורש לדבר, אני אומר, יוסף בדרך כלל נכון, לא הזכירו את המילה חצי. ברמב"ם כתוב, שוטן ששור, זה שרד מהם, הרי זה ספק משם המים או אין. פשט הפשוט של המילים, זה בוודאי נכון, הוא ש... מה ספק בגמרא? או שהוא פטור או שהוא חייב. אין אפשרות להיות חייב חצי. או שחצי ביידם פותר את הכל, או שזה לא פותר בכלל. אז השאלה היא, איך בדיוק, למה רמב"ם לא למד כמו רש"י, ואיך הוא כן למד כמו שהוא למד? נתחיל מהשני, רש"י כנראה טוען, מה הסברה בעולם להגיד ששניים ששאלו ואני עובד אצל אחד מהם, אז גם השני גם לא צריך לשלם. אני לא עובד אצלו, למה, איך יכול להיות שאני פותר אותו? אז לכן רש"י אומר, מקסימום אפשר לפתור את המסיק שלך, ואולי גם זה לא, כי הוא לא השואל. אבל להגיד ש... מה אפשר להגיד? שניהם שאלו, ולכן אני יכול לפתור את שניהם, אבל אני לא עובד אצל שניהם, מקסימום עובד אצל רק, אני
לא צריך את זה.
אז רש"י לא הבין, רש"י זה תפיסת הגמרא שלנו כמובן, רש"י כל מי שקרא את הגמרא, או לפי רש"י הגמרא לא הבינה, אין אפילו אבא מינה, ששניים שאלו ואני עובד אצל אחד, אני פותר את שניהם. אז הדבר החשוב ביותר ברמב"ם זה להסביר איך זה יכול להיות, אחר כך נסביר למה רמב"ם לא למד כמו רש"י. אבל קודם כל, איך אפשר ללמוד כמו רמב"ם? שניים שאלו והביידם עובד אצל אחד, השניהם לא צריכים לשלם. מה כאן תהיה הסברה? מה כאן תהיה הסברה? אז האמת שהרמב"ן אמר את הסברה. אז נבדוק קודם כל את הגישה של הרמב"ן. אולי הרמב"ן מסכים או לא לא מסכים. הרמב"ן והמפקיד, שכמובן גורס כדיוסתנו, אבל הוא לומד מהגמרא שלנו ששניים שלו, אז כל אחד חייב רק חצי. הדיון במאפקיד זה בזה, שניים שלובו, כל אחד חייב הכל, או כל אחד חייב חצי, רק שיהיה ברור, כל אחד חייב הכל, אז מה קורה?
כל אחד משלם?
לא משלם במים.
כל אחד משלם?
לא שכל אחד חייב הכל בגמר. בתיאוריה כל אחד חייב הכל, אבל לך רק מגיע, אני שאלתי, שנינו שאלנו, שנינו לבינו 100 שקל. אז אני חייב לפרוע 100 שקל, ואתה חייב לפרוע 100 שקל. אבל אחד, אמרנו, יש רק תביעה על 100 שקל, לא 200. אז אם אחד ישלם, גמרנו. והשני לא יצטרך לשלם, מצד מה? מצד אמרנו. הם אחר כך יסתדרו, אני אפנה לשני ולהגיד איפה החלק שלך מצטרך לשלם לי. אבל אמרנו, יש לו תביעת 100 על אחד משני אנשים. אבל יש לו תביעת 100 על אחד משני אנשים. אז יכול לקבוע 100 ממך או 100 ממך. ואחר כך הם יסתדרו. או לא, אם שניים לבו 100 שקל, אז כל אחד רק לבה 50, אז כל אחד חלק 50. והגמרא זה ברור שהוא צריך לשלם 100. אז השאלה היא בין מה אחד המעייס אם הוא חייב 100 או שהוא חייב 50 והוא עורב על 50. כי יש איזשהו עורב אומר שהייתה כאן דבר שלא רואים, אבל נראה, זה פשט המקרה. שניים עובד באחד בשביל להבין הוא מה עשינו? כל אחד רק עובר 50, אז מה באנו ביחד? היה שם איזושהי הסכמה מובנת ש... ואני ערב על החלק שלו, והוא ערב על החלק שלו. אז נכון לכם למעשה, שניהם חייבים הכל. השאלה אם אני חייב בעיקרון 50 או בעיקרון 100. זה רק ככה הרמב"ן מסביר את השאלה. הרמב"ן אומר שהוא לא מצא בעיה. הרמב"ן אמר כי מסתדר לפי שניהם. כך הוא אומר. אבל, וואו, אחר כך מצאתי גמרא בהשאלה. מהחקירה שלנו מוכח שכל אחד חייב רק חצי. איפה הוא רץ בגמרא שלנו? אז כנראה הוא רץ בגלל שבגמרא שלנו כתוב ש או שאין פטור בכלל, או שיש פטור רק מ-50. אז אין פטור בכלל, אז אין דין ובביידים, אתה לא ביידים של שניהם. אבל מה הסברה שאני פותר חצי? זה בנוי על כך ששניים ששאלו, כל אחד שאל חצי. אם כל אחד שאל חצי, אז אני יכול לפתור את החצי. ואולי לא. אז מה הרמב"ן בעצם אומר? אם זה היה נכון ששניים שלא וכל אחד חייב 100, ואז כנראה שניים ששאלו, אז גם כן כל אחד שאל הכל, אז ייתכן גם להגיד ש והביינים עובדים אצל אחד מהם, הוא יפתור את, את הכל. זאת ההנחה של הכיוון של הרבן. הרבן מוכיח מהגמרא שלנו שאין אפשרות להגיד ששניים שלא בכל אחד הם הכל. איפה זה כתוב בגמרא שלנו? אז קודם כל יש הנחה של הרבן שאין חלק בין שאלה לבין הרבן. זה בין לא, זה נשמע סביר. שניים שלא, שניים ששאלו, מי מקבל חפץ, מי מקבל כסף. זה או שכל אחד חייב על הכל, או שכל אחד חייב וחצי. אומר המן, מהגמרא שלנו מוכרח שלא אומרים שכל אחד שאל את הכל. איך זה כתוב בגמרא שלנו? אז בכל הוא למד את זה מזה שאין אפילו אפשרות של בין המסל אחד פותר את, את שניהם. אם כל אחד חייב על הכל, אז הייתה סברה של בין המסל אחד פותר על הכל. אז קודם כל, למה? בואו נגיד את הנחה של הרבה. שניים ששאלו, אז כל אחד חייב על הכל. לכאורה, הצד הבא הוא להגיד, זאת אומרת שכל אחד שאל הכל. שמעת, אמרת, לכן, אם זה היה נכון, אז לפחות אפשרות, הדמרה הייתה צריכה לדון בכך, אם הביילים עובד אצל אחד מאיתנו, אז אף אחד לא צריך לשלם. למה? אני לא חיבנתי את המסקנה הזו של הרמב"ם. איך הביילים פותר השני? אז בכל מה הרמב"ם חושב? הביילים עובד, רובן משימו, הביילים עובדים אצל רובן. רובן שאל את הכל. וגם שמעון גם שאל את הכל. אז הביילים עובדים אצל רובן, אז אף אחד לא צריך לשלם. מה הסברה?
הוא עובד גם אצל...
הוא עובד
אצל בעלים.
הביילים עובדים אצל שמעון? הוא צובע בית, מה, הוא לא...
לא, הוא עובד.
יש רק חיוב
אחד. הוא עובד שם, מה זה משנה?
הוא עובד שם, הוא עובד שם, הוא עובד שם, הוא עובד שם, הוא עובד שם. כיוון שהביילים פותרים אותו מלשלם, אני אגיד את זה עכשיו בצורה פשוטה מאוד, בתור או שזה נכון או שזה פותח עיניים. להגיד שאני פותר אותך זה כאילו אמרתי שילמת והצבתי. יש מה כזה שהחישובים שחשו בו לפעמים רק כדי לפחות רק כדי שנבין. אני פותר אותך משם, אתה חייב, אבל כיוון שבאמת אצלך אתה פתור. אז אני לא יכול לדרוש את השני, כי אני, אם אתה היית משלם הייתי הולך הביתה. כל אחד חייב הכל. אז עוד פעם, הוא רק מקבל מאה. כל אחד בכל אחד שילם, אז השני פתור, כי הראשון שילם. עוד פעם, אחר כך הסתדרו, אבל לך אין תביעה. אז אם אתה משלם לי, אני לא גובה ממנו. אז כאן, אתה לא צריך לשלם, כי בבית אני פותר אותך, אז זה פותר משניהם. עכשיו, אני לא מתכוון לזה, זה לא עובד לך בספרה, זה יותר פקיחת העיניים. כלומר, כל אחד חייב הכל, זה לא שכל אחד חייב וכל אחד חייב סך הכל מתי. כל אחד חייב על אותו דבר. אז הביילים שפותרים, אם פותרים את עצם החיוב, אם פותרים את החיוב שלו, לא נשאר חיוב למישהו אחר. זה כנראה מה שהרבן מרגיש. אני הייתי בנת הספרה של כל אחד חייב הכל. אני פותר אותך. אז נשאר לו, מה קורה אם כל אחד חייב הכל ולכן אין לו כסף? זה לא אותו דבר. אני מרמה. כל אחד חייב הכל, אבל אחד מהם הוא אני, אין לו כסף. אז מה עושים? זה פשט המילים, כל אחד כמה כל. אז אני יכול לגבות ממנו, ממנו. לא, אני לא יכול לגבות ממך, כי אני לא יכול. אז אני גובה ממנו. אבל למה זה לא אותו דבר? כי שם הוא באמת חייב, רק לא משלם בפועל. כאן אני אומר, כל אחד הכל, אז אני לא גובה ממך, אז אני גובה מהשני. אז הרבה אני אגיד, לא, אני לא גובה ממנו, לא בגלל שבמקרה לא גובה ממנו. הוא נפטר. אז זה לא אישית הוא נפטר, הוא קיבל, לא יודע, השמיים פתרו אותו. החיוב לא חל עליו. אם החיוב לא חל עליו, אז החיוב נעלם, אז גם על השני. אני הייתי יכול לחלק, אבל זה כנראה יסוד הרמב"ן. Okay, אז הרמב"ן הוכיח מגמרתנו, לפי גרסתו, לפי גרסתנו, שלא אומרים ששניים ששאלו, כל אחד שאל את הכל. כי אם כל אחד שאל את הכל, זה היה פותר. זה היה יכול להיות שהיה פותר את שניהם. אז כנראה שעם כל מה שמה אומרים, שכל אחד שאל רק חצי, כל אחד חייב רק חצי. ואז אין, מה יש לבעיה, אם פותרים את החצי או שאי אפשר לפתוח חצי, כי אני לא בא עם של הכל. ולכן עושים את המסקנה שלו לגבי הרמב"ם. אז זה היגיון של הרמב"ם. אז עכשיו אני אומר, אז הרמב"ם לא מסכים. הרמב"ם אומר, מה זה לא מסכים? לא מסכים לראיה. העובדה היא שבגמרא של הרמב"ם כן כתוב שהבעיה פותרים משניהם. זה אחר בגמרא כנראה, שלא הייתה לא ברס את השורה הזאת בכלל. אז זה אומר, אז מה ספרת הרמב"ם? הרמב"ם מסבר ששניים ששאלו, אז כל אחד חייב על הכל, כל אחד שאל את הכל וכל אחד חייב את הכל. ולכן, שאלת הגמרא היא, האם בביילים פותר את החיוב, או שהביילים לא פותרים את החיוב, כי הביילים עומדים אצל אחד, האם זה פותר או לא פותר, ולכן זה או הכל או ארץ. ומה הבעיה? כפי שהרמב"ן כותב מפורש בדף למ"ד, שניים שלאו, יש נפקנים, מה השאלה הולכת למעשה בשניים שלאו? האם הביילים יכולים, המבה יכול לתבוע? הוא לא רוצה לקחת את השני לדין, הוא לא חבר שלו, גם העולם, יש כאן שני אנשים שלאו ממני, זה סביר, אני הולך לבקש הלוואה. אתה לא רוצה לתת לי. אז יש לי שותף, שותף קוראים לו אבר ג'ל. לא, זה לא יפה, יש כאן אבר ג'ל. עוד משפחה באמרקית. נו, מה שני, איך אומר? טוב, נשאר עם אבר ג'ל. לא הרבי אורם, אלא משהו אחר. שנינו אנחנו ביקשנו על דבר. פילי פלייט, קיבלנו. זה, יש בנקים שנותנים. כשבאים לתבוע, מה פה, בא לתבוע, לא רוצים לתבוע את אבר ג'ל, כי זה לא נעים. עצמות שבורים מאוד לא נעים. אז הם טובים אותי. אז זה מחלוקת, זה ספק של הרמב"ם. יכולים לקבוע אותי עומד, או רק יכולים לקבוע אותי על 50. ואני אגיד להם, ה-50 אלו, לך תלך אליו. מקסימום נערב. תתבע אותו ולא יהיה לו, לא משלם, אז אפשר לבוא אליי. אבל מלכתחילה צריכים לקבוע אותו. תחילה, השאלה זה תחילה. כי זה הדין בערב. מה הדין בערב? אין גורמים הערב, תחילה. צריכים קודם כל ללכת אליו, רק אם הוא נחשב, באים אליו. זה הדין. מה מוסגר, מי שלומד תשובות ראשונים, אז נוצר בעיה, הלך למעשה, בתקופת הראשונים, באשכנז, לא בספרד. הדין הגרמני, הדין של הגויים בערבון, בערב, הוא שאפשר לגבות מערב תחיל. זה מה שנקרא, עד היום זה נהוג, במשכונאות. אני הולך ומבקש, אני משאיר משקון אצל מישור, אצל החנות שעושה משקונאות, פרון בוקים. אז אם אני לא משלם, אז הם לוקחים את זה. לא צריכים לדבור אותו. כי זה מבוסס על הדין הגרמני המקורי שאפשר לדבור מהרגע תחילה. על פי דין, לא נכון. צריכים לדבור מהלא בתחילה, רק אחר כך. כשיהודי לא נהיה ערב להלוואת גוי עם ריבית, זה השאלה. אני לביתי מגוי עם ריבית. או הלוויתי לגבי אם נגיד את זה מותר, אבל הרב הוא יהודי. אז אם אני יכול לגבות מן הרב תחילה, אז זה אסור, כי הוא בעצם לובן. אסור לי יהודי לגבות. ואם יש משהו שחשבו שאם אני לא גובה מן הרב תחילה, אז העסקה שלי הוא עם הגוי, והגוי עם היהודי. ואז זה מותר. יצר תסבוכת, כי היה שם סתימה בין החוק הגרמני לבין החוק היהודי. יש תשובות ראשונים, שתי דעות ברי בספרה, וזה נורא מסובך. חתינו שהם גובים מהרי תחילה. אז זו השאלה של הרמב"ן. אני עושה את בנושא הזה. כפי שהרמב"ן כותב מדעת המדעת המדבט ובמציאה. וככה מה שאומר הרמב"ן? הרמב"ן בהלוואה אומר, שניים שלבו, כל אחד חייב רק חצי. לפי דעות של הרמב"ן, כל אחד חייב רק חצי, אז בשאלה, אין אפשרות לפתור את הכל. אבל הרמב"ם אומר שכן פורקים את הכל. לפי הדיון של הרמב"ן, הרמב"ם צריך לחלוק על הדין שלו. הרמב"ן אמר, אם כל אחד עובר חצי, אין אפשרות לפתור מן הכל. הגמרא אומרת שאין אפשרות לפתור מן הכל, ולכן זה ראיה שכל אחד רק עובר חצי. הרמב"ם אומר שהביילים כן פורקים מן הכל. ספק, אולי פורקים מן הכל, פורקים את שניהם. הביילים של שניים, פורקים את שניהם, רק שורה קובעת אצל הכל. לפי הדיון של הרמב"ן, זה אומר ש... שניים שלהו, כל אחד חייב הכל. אבל הרמב"ם לא פוסק ככה, הוא פוסק שכל אחד, ששניים שלהו, כל אחד חייב רק חצי, זה מפורש פה. זה מפורש, הוא אומר לו. הוא אומר, משמע, זה לא משמע. ובדברי הרמב"ם מסר לי נירים כן, מה זה נירים כן? הוא אומר את זה. הרמב"ם אומר, שניים שלהו, כל אחד חייב רק חצי. אז יש שתי אפשרויות של תשובה. מה שתי אפשרויות? או שהרמב"ם חולק על היגיון של הרמב"ם. גם אם כל אחד רק שאל חצי, עדיין פועל של אחד לפתור את שניהם. זה מחשבת. אבל הוא חלק לליגון של הרמב"ן. או, מה יש את השנייה? שהוא מחלק בין הלוואה לבין שאילה. שניים שלאו, כל אחד חייב חצי. שניים ששאלו, כל אחד חייב לשאל את הכל. זה לא עולה על דעת הרמב"ם. הרמב"ן אומר, אני שואל בהלוואה, יש גם מפורשת בשואל שעונה על השאלה. שם זה שאלה וכאן זה הלוואה, לפי הרמב"ן, ברור זה אותו דבר. מה הסיבה לחלק? שניים שלאו, כל אחד חייב חצי. שניים ששאלו, כל אחד חייב במאה אחוז שלו. סברה פשוטה לחלק. זה לא סברה פשוטה, אבל זה סברה. למה שניים שלאו כל אחד חייב לפרוע חצי? ושניים ששאלו כל אחד חייב במאה אחוז של עוצר. מה ההבדל בין לשאול פרה לבין לדבר כסף? כשאני לובה כסף, אז 50 הולכים אליי, 50 הולכים אליך. כשאני לובה פרה, אז חצי הענה, הפרה עשתה עבודה ששווה 100 שקל. אז תחילו אותי, אם משלמים לו 100 שקל, ואני משלמים 50 כל אחד. כי כל אחד רק הרוויח 50. ברור שהרווח מהכסף והרווח או ההנאה, הפרה, הענה לפרה זה מאוד חשוב, זה כל הענה שלו. כל הענה שלו פה זה חצי הענה שלך, חצי הענה שלי. אבל מה? אז לפי הרמב"ם לא נסתכל על על ההנאה והרווח בשאלה, אלא מה נסתכל על על עצם העבודה, עצם השאלה. למה לא נעשה את זה גם בכסף? אני נביא כסף, אז הכסף הגיע לשנינו, שנינו נבינו. כי מה המטרה? מה המטרה הישירה של הלוואה? מה עושים עם כסף?
משתמשים.
אז הם משתמשים. גם פרה משתמשים. מה השימוש של כסף? לשלם איתו. אז הכסף מיד עולה חצי לחשבונות שלי. כסף זה רק חשבון. כסף זה רק... מה זה לעשות עם כסף? לא יושבים עליו. אם הייתי לוקח כסף לדלות על הקיר, שנינו משתמשים בו. אבל כסף זה כדי לקנות משהו. אז אם אני מוציא את הכסף, אז חלות הקניין. שהכסף מבצע, זה חצי לי, חצי לך. הלכנו וקנינו פרה, הלכנו וקנינו שדה, אפילו ביחד, אבל חצי לך, חצי לך. אבל שימוש, כמו שרש"י הסביר, לקחת את הפרה כדי לחרוש לשנינו, לחרוש שדה משותף. אז השימוש עולה לשנינו. הרווח, ההנאה, אולי זה בנפרד. אז הרמב"ם, אני חושב שגם הרמב"ן מודע למה שאני אומר עכשיו. הרמב"ן אומר שמה? תראה, מה מחייב באונסים? מה מפורשת בדף צדי דל רבובן? מה מחייב שואל באונסים? כל הנאה שלו. מסתכלים על ההנאה. ההנאה הוא באמת, הנאתי זה לא הנאתך, אנחנו לא נהנים ביחד. אי אפשר לדעת ביחד. הנאה זה הדבר הכי נדורת שבעולם. אני נהנה ואתה נהנה. אז שניהם נהנו, השניהם חייבים. הייתי יכול להגיד שעל פי דין לא, והוכחתי שזה לא נכון. אז שניהם נהנו, ושם שניהם לבו. הרמב"ם כנראה שלמרות הגמרא של כל נעשה לו, אבל כאן השאלה, וזה מתאים למה שקראנו שיטת הרמב"ם כפי שיטת הרמב"ם, השאלה בבית זה האם יש כאן שאלה אחת. אז עצם מעשה השאלה שבחיי אונסין בגלל שכל הנעשה לו ימודה, בגלל כל נעשה לו חייתך באונסין, אבל זה רק הבגלל. אבל מה יעשה השאלה בחיי באונסין? השאלה הייתה משותפת, כי מה ששאלנו זה שימוש. אם השימוש הוא משותף, שנינו שאלנו את הכל. אבל בכסף, אפילו מתחילה, לא שאלנו כסף כדי להשתמש ביחד. אין דבר כזה להשתמש ביחד. הכסף לא הוצא, ניתנה, ולכן כל אחד שאל מהחצי הסכום. אם החלטנו אחר כך לקנות כל אחד עם חצי סכום שלו פרה אחת, זה עדיין, השיבוש עדיין היה מפרד. אתה צודק, מה שאתה מקבל, לשלם, לשלם מנפרד. להשתמש יכול להיות ביחד. אז זה השאלות אחת ברמב"ם. זה שהרמב"ם מסכים עם הרמב"ם. ההיגיון של הרמב"ם הוא מצוין. אם כל אחד חייב על הכל, אז יש מקום להגיד שבבית פותרים את שניהם. אם כל אחד שאל או לבא חצי, אז ביתם רק יכולים לפתור מחצי. והגמרא שלנו, עם תיקון הגרסה, שהרמב"ם אומר, אומר שכל אחד שאל הכל. אבל הרמב"ם פוסק בהלוואה שכל אחד עבר לחצי, כי אין קשר בין הלוואה לבין שאלה. זה פשוט אחת. אני מסכים להיגיון של הרמב"ם. אבל העובדות הן לא נכונות. העובדות הן שכל אחד שאל הכל. אי פסקתי שכל אחד עבר לחצי. אפשר לגבות חצי, ואפשר לשאול אותו. זה שני דברים שונים. האפשרות שלי אבל הרמב"ם זה שהוא חולק על ההיגיון של הרמב"ם. למרות שכל אחד באמת שאל רק חצי, כמו שכל אחד לבא חצי, מה זה? סליחה. למרות שאין שניים שלא בו, כל אחד חייב רק חצי, שניים ששאלו, כל אחד חייב רק חצי. הלך את המייסר. שאלנו פרה ביחד, הפרה מתה. לא מחר כולה. מתה. לכן אנחנו חייבים עכשיו עוד זה. כמה אני חייב? אני חייב חצי ואתה חייב חצי. אתה צריך לבוא את שנינו ביחד, בנפרד, כי אני חייב חצי לחצי. אבל אני אסכים. כמו שהוא אמר בהלוואה, ככה גם פה. אבל פיכן, אם זה בביילם, ואחד מאיתנו, שניהם יהיו פטורים. ההיגיון של הרמב"ן לא צודק. למה? ההיגיון של הרמב"ן נראה מצוין. אם כל אחד חייב חצי, אז איך הביילם פותרים את השני? כל אחד חייב חצי, אז הביילם פותרים את החיוב שלי. איך הם פותרים את החיוב שלו? מה תהיה התשובה? מה רע בהיגיון של הרמב"ן? הוא נגיד הפוך. אם הנחה היא נכונה, תסביר את הרמב"ם. אני חייב חצי עונסה, ואתה חייב חצי עונסה, והוא עבד אצלי, הוא גם כן פטור. החיוב שלו זה לא החיוב שלי, אז איך האדם שעובד אצלי פותר את החיוב שלו? מה התשובה?
כן, אותו חיוב, החיוב שלו והחיוב שלו.
לא, אז הרמב״ם יסכים שכל אחד חייב רק חצי לגבי התפילה. אם זה לא בבית, הוא בא לתבוע, צריך לתבוע את שנינו. אני לא אשלם יותר מ-50. הוא רוצה עוד 50 שיתבע אותו. זה דווקא מן המקורי. האם כל אחד חייב עצמי לתבוע את שניהם, או אפשר לתבוע אחד מהם ואחר כך שהם יסתדרו. הרמב״ם יסכים, כמו שכותב בהלוואה, שניים שלבו, כל אחד חייב 50. אז בגלל שניים ששאלו, והיה עונסין, כל אחד חייב 50. אז אומר הרמב״ם, כל אחד 50, אז הביילים יכולים לפתור את מי ש... אני עובד אצל בעל ה-50, אז הוא פטור. אבל השני שאני לא עובד אצלו, הוא חייב לי 50, אני לא עובד אצלו, למה שפטור? אז מה התשובה? לשיטה שלך, אם הפטור הוא פטור מחיוב, כמו שאומרים לפי מה שנקרא הרייבד, לא בטוח, אבל יכול להיות, דין בביילים זה פטור, תשלומן, אז אני פותר, אתה לא חייב לשלם לפועל. הוא כן חייב לשלם, כי אני לא פועל שלו. אבל אם אומרים שהרמב"ם הוא לשיטה, הרמב"ם שיטה הוא שיש כאן רק שאלה אחת, אז כל מה שהרמב"ם אמר לגבי הלוואה, אנחנו עושים את זה גם בשאלה, זה שהתשלום, החיוב שנוצר על ידי העונסין, כל אחד חייב את שלו. וזה היגיון כלכלי פשוט, שניים קנו, שניים לבו, אז עובדה שכל אחד חייב חצי, אז כל אחד חייב באמת בחצי. אבל המי חייב, לא החיוב, כל אחד חייב 50, אבל המחייב הוא ששניים שאלו, ולכיוון ששניהם שאלו, אז שניהם חייבים, וזה זה גורם לחיוב של כל אחד, מין בתרגום כזה. שניים שאלו, יש מחייב אחד שמחייב שני אנשים, יש מחייב שמחייב שני אנשים, זה מחייב כל אחד בחצי. אבל המעשה השאלה הייתה מעשה השאלה של אחד, לא שכל אחד שאל חצי פרה. זה לא הגיוני, כל אחד שאל פרה שלמה, אבל פיכן כל אחד חייב חצי. לא מבינים את זה? אני אגיד את זה עוד פעם. אני לא יכול להסביר את זה יותר טוב, אבל פעם שנייה זה ישמע יותר טוב. שני אנשים הלכו, כמו שמעתי בהתחלה, שני אנשים הלכו וקנו שדה. ואז הם מכרו את השדה. כשמוכרים את השדה, אז כסף נכנס. לאן הכסף הולך? בסופו של דבר, לאן הכסף הולך? 50 מטר, 50 דין. למה? אם זה היה שדה של שניהם, מועצה דהו של אמן, מועצה שאתה העדפת, אז הכסף לא צריך, לא מגיע 50 דין, 50 דין, מגיע 100 לשנינו. אז אני אגיד נכון, מגיע 100 לשניהם, אבל כיוון שזה שני אנשים, אין קורפורציה. אם זה היה חברה בעבר מוגבל, אז לא הייתי שם כסף בחשבון שלך, כסף שלך, הייתי שם כסף בחשבון של החברה. אבל אין דבר כזה חברה. שניים שקונים משהו ביחד, זה בכל זאת לשני אנשים, אז בפועל, החיוב לשניהם מתרגם, מתפרש כ, בפועל הכסף מגיע לשניהם. ברור. אז גם פה, יש מחייב אחד, שניים שעלו, ולכן, כשבא ישלם, אז כל אחד נוסיף 50 מהכיס שלו, ואי אפשר לדבור את השני. אז כל דבר, כל אחד מנפרד. אז השאלה עכשיו בביינים, אם הביינים פותרים את החיוב או את המחייב. יש כאן שני חיובים, כל אחד מנפרד, לפי פסק הרמב"ן, כפי שהרמב"ן הוכיח בפסקים. יש שני חיובים, אבל מחייב איך? אם בביינים זה פתור חיוב, חיוב לא חל כלפי פועל, אז צריכים לפתור את שניהם בנפרד, לא יכול לפתור מי שעובד אצלם. אבל אם הפטור הוא במחייב, אין מחייב של שמירה על אדם שעובד, אז ייתכן, סך הכל זה רק היבאי של הגמרא, שאם שניים שעלו ועובד אצל אחד מהם, אז לא נוצר, אז זה לא נקרא שמירה. אני כן מאחד את שני עסקאות, יש כאן עסקה אחת שהיא, כיוון שהוא חלק מזה, אז לא אוכל בכלל. איבאיו, זה שתי אפשרויות. וזה שתי אפשרויות ברמב"ם. או שהרמב"ם מסכים לחלוטין לרמב"ן, אבל חולק על העובדות. הרמב"ן אמר, אם זה חיוב אחד, אז אפשר לפתור שניהם. אם זה שני חיובים, אי אפשר לפתור שניהם. אז הרמב"ם חושב, זה חיוב אחד. אי, הרמב"ם פסק בהלמ"ס לשני חיובים, ומחלק בין הרמב"ן לבין שאילה. או שהרמב"ם חולק על היגיון של הרמב"ם, זה מחלוקת. גם אם זה שני חיובים, עדיין אפשר לפתור את שניהם. איך אפשר לפתור שני אנשים, יש להם חיובים נפרדים, כשהפטור שלי נוגע רק לאחד מהם? תשובה, אני לא פותר את החיוב, אני פותר את המחייב. והרמב"ם יגיד ששניים ששאלו, לפי צד אחד בגמרא, לפי צד אחד, שניים ששאלו זו שאלה אחת שמחייבת שני תשלומים. זה לא נראה לי פנטסטי. אם שני אנשים עשו דבר שמחייב אחד, נגיד, עוד אני בתור, רק בתור דוגמה, שיטת רבי יהודה, שניים שהוציאו בשבת, שניהם חייבים מלכות, שניהם חייבים חטאת, זה היה בשוגל, שניהם חייבים חטאת, כל אחד יביא חטאת בנפרד. אז זה היה שם מייסה אחד, אבל שני אנשים, אז החיוב, הם לא מביאים חטאת בשותפות, לא שייך להביא חטאת אחת לשני אנשים. אז כל אחד מביא חטאת בנפרד, יש מחייב אחד, שחייב שני אנשים ושני חיובים. זה לא פנטסטי. אז גם כאן יש שאלה אחת של שני בני אדם כאחד, וזה מחייב כל אחד, כמובן לא אומר, לא כמו בחטאת, כל אחד יכול להגיד די מה, כאן זה, הוא לא יקבל מדי. אז מחייב אחד שנופל על שני אנשים, וזה מחייב אותה בנפרד. נוראים כל אחד בחמישים. אז השאלה היא השאלה המקורית שלנו, אם בביילים פותר את החיוב, או בביילים פותר את המחייב. עוד פעם רק להסתכל, חיים אמר שזה תלוי בשאלה, אם זה פותר את המחייב, אז אין פשיעה. אם זה פותר את החיוב, יש פשיעה. זה היה הדוגמה, כמו שאמרת, החקיקה הזאת מלך התחיל. פותר חיובי, זה רק חיובי שמירה. אם המחייב, אז אין גם פשיעה בבית. אין אף כמי מעניין. כאן זה יותר יסודי. אם זה פותר את המחייב, אז ייתכן, ייתכן, רק ייתכן, זה יבייב. אז שותפים זה מחייב אחד, למרות שיש שני חיובים. אם זה פותר את החיוב, אז הם שני פותרים לשני החיובים, ואין פותר לשני החיובים, כי אני רק אמרתי אצלך, ולא אצל השני. אז זה לכל ההסבר בשיטה. של שיטת הרמב"ם בשיטת כל הראשונים האחרים, לפי גרסתם. הזכרתי במקרה לפני כמה ימים, שיש רמב"ם שונה לגמרא, אז מה עושים? אמרתי, שיטת הרדב"ז, הופכים את הגרסה. ברור, זה מה שעושים. אבל יש כאן תשובה מפורשת, שאומר, בי אבא, בי פעל גדשי לי, בי אבריפטו. הרב הפשוט הזאת לא קיימת, והוא פותר את לא מההיפלגה, אלא משני הפלגה.
לא, אפשר לקרוא את זה
במה. מה? כולו שואל ואינן ולקה, אז אין פתור בכלל. עוד דבר בהיפלגה לשאלה, מי המפתות? ברבם יש שבשני הפלגה היא מפתות.
לא, באותו, בגלל שיש לו חצי מהבעלות, אז זה מספיק בשביל תור שלם.
יש פה הבדל בין הבעלי לבין שתי שורות לפני כן שכתוב מהמופלגה.
כן, כי זה מהמופלגה דידי, לא זאת אומרת, מהחלק שמגיע, איפה זה שני שורדים, אז מהמופלגה שלו, ודאי שהנשון של הדברים שלי כמו רמב"ן, כלומר שיש כאן שני פלגה, הפלגה שלך והפלגה שלך.
בסדר, אני רואה לו
כאן. אני חושב, אם בריבה, איפה שיש שני משאיבים, אז בריא פלגה שלו, טוב, מה אתה מתי?
לא, כי למרות שלא נושא שיש כל זה בעלו
שלך. אם הצלחת להכנס, אז תבוא דרך הברכה. אני
חושבתי בהתחלה.
כן, בריא פלגה דשיילה מי המפתא, אני אנושו הדרך על השני. בסדר, בראשון, מהו פלגה לידי קטן, מהו פלגה לידי
קטן.
הוא כתוב רק בחצי. אבל בשני, אז... הוא ראשון, אתה מודע שחייבים למחוב. בשני, בהי פרגל דשיילי, בהי פרגל דשיילי מי המפתן. באותו חלק שהוא שאל,
בגלל...
הוא יהיה פתור. ו... אז לא בהרוב, אלא בגלל הרוב.
מתוקף.
בגלל הרוב.
לא מיומד השני.
אוקיי, בסדר. טוב, לכל עצמם, רק אני רק צריך להגיד, זה לא כזה. אתה שואל אותי, איך אפשר לדמר? איך אפשר למחוב שתי שורות שלמות? אז אם זה באמת שאלה, להגיד שיש בסחת ברמה, זאת אומרת, לשנות לסערות קטנה, אבל למחות שתי שורות, זה לא באמת לא נוח, אבל כאן זה לא כך. זה סתם, אני אומר את זה במאמר מוזכר מאוד. אם הייתי מביא לי גמרא, כמו שכתוב ככה כך, רמה נגד, לא ברמה לא גדול. זה לא דבר הכי נוח להגיד, למרות שזה קורה לפעמים, יש בסוף. אבל כאן זה יחסית קל, איפה שיש לי בעיות בגמרא, הם מסבירים, אז ראשונים כבר כותבים. בגמרות אחרות שאתה לא אוהב את ההסברים, אז תמחוק אותם. כלומר, מה קרה כאן? אני מראה שאלה שאלה, כמו שגם אצלנו כאן לפעמים יש שאלות, כתוב רק מהו. ומישהו בפרש כתב בצד הגמרא את שני הצדדים. זה הרמב"ן כותב אצל קמי בית, שהוא אמר, הוא חשב שהסברים בגמרא הם לא נכונים. אז הוא אמר, הוא הכנס מהגמרא, זה גמרא עם פירוש, זה גמרא עם רש"י. אבל הגמרא האמיתית זה רק היה, לא מהו. ואז הרב, כשהוא לימד את זה בשיעור, זה אמר שני הצדדים, איכשהו זה נכנס. אולי זה תלמיד טועה, אולי זה צבוראים, הוא לא אוהב את הצבוראים. בסדר, אז הדגל הזה הוא אפשרי. אז יכול להיות שגם משהו ברמב"ם, אם תצליחו, אתה מודה שהראשון, אני חושב שאפשר גם בראשון להגיד את זה, והוא פלגה בידי מי המפתח. טוב, פירוש המילים זה שהוא פתור מי, 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 שהוא פתור מי חצי. אתה רואה שזה בלונגס, והוא פלגה מפתח, ולכן הוא פתור גם. בסדר, אוקיי. כל מכן, אז זה שוב. עכשיו אני רק רוצה לציין, ואני לא יכול לציין. המקרה שדיברנו בפת השיעור, למה פשר בחיים? כי בעיד הוא איש אותם, דין הוא פוטו וקופס לא מתחילים אליי, אבל כשיהיה חייב. ברמב״ם זה כתוב בצורה מפורשת, אך ורק בשוטפי. אני התחלתי לדון בזה כבר בשיעור הקודם, וכי שאפילו קמנו שוטפי, נינחתי זה הולך על כל העיבד. אבל זה כתוב רק בשוטפי, שבגלל שהרמב״ם שינה את הסדר, זה לא כל כך יפריע לי, זה כתוב בשוטפין, בהלכה שאחרי זה זה עוד ארבע איבאיות, שם כתוב עדים וספק, עדים וספק כמו שהסברתי, מה עדים וספק? עדים וספק ומה? פוטו, ומתוך זה עודקים עיני, ומפה שחייה. לכן הסברתי זה בצורה כללית. אבל, צריכים להודות, שניתן לי קודם רמה אחרת. מה שאנחנו כותב בהלכה ת' שבריבה, בדיירות, כל כמו שבפרוט, עדים הוא ספק, ומה עדים בספק? הדין בספק הוא שפוטו ותו הסלמתקין מיני. השורה שאומר, מה שבהרי זה משלם, זה תוספת אך ורק המקרה של שותפים. ואז לחפש סברה, שבניגוד כל הסברות שלנו, שרק בשותפים יש סברה להגיד שפשיעה, פשיעה, כמה זה משהו, ששם הפשיעה חיה. אבל בכל שאר הבעיות, או שכן או שלא, אם זה בבייגן, אז הוא פתור מהכל, אם זה לא בבייגן, הוא חייב על הכל, לא לחלק את זה לזה. מה תהיה הספרה דווקא בשוט, נגיד ש... וזה יהיה עוד, אנחנו אומרים כבר שלוש ספרות להסביר את הרמב״ם בפשיעה. כמו הגרף, כמו החנן, או מה שאמרתי היום, הספרה המסובכת הזאת של שני מחייקים מחכים אחד לא. זה יהיה ספרה רביעית, שבשוט פן, אולי כמו במחן קצת, בשוט פן יש ספרה מיועדת להגיד שיש שם מחייק במקרה של מה שאמרתי הספרה, אני לא יודע. זה עשה, התחלתי משהו, זה לא סיים. למרות שאני חושב שפעם שמעתי משהו, אפשר להגיד קצת, אני לא יודע בגלל איך, אז לכן אני רק, פשוט, אני צריך להודות, שאני הסברתי רמב"ם שלא קיים. הסברתי רמב"ם שאומר שבכל היבאים של הגמרא, הדין הוא שפושע חייב. למרות שזה היבא גדולים שיטה, וכל שאר חייבים פטור מספק, פושע חייב, זה מה שהסברתי. זה לא בדיוק כתוב ברמב"ם. הדעתי שהיבא עם דבר שכתוב ספק, בדי שספק כבר הוכרע בהלכה חטא, אז גם הלכה חטא. אבל עובדתית זה לא נכון. בהלכה חטא כתוב ששוטפין פשיעה חייה. בשאר היבאיות, הלכה חטא, רק כתוב. הרי זה ספק. ולא כתוב כלום. ספק סתם, אני יודע מה אני. זה כתוב בכל הרמב"ם ובכל הש"ס. ספק הוא, פטור, ומתוך הנפקים. לגבי הפשיעה, יש מקום לטעון, הרמב"ם לא אמר מה שייחסתי לו. שפשיעה חייה, הוא לא אמר כלום. טוב, אבל זה יחייב גם שם. אני לא יודע מה קורה גם שם, אבל צריכים להודות בעובדות, שזה מה שמילולי, זה מה שכתוב ברמב"ם, ולא כתוב יותר ולא כתוב. אוקיי? אוקיי, זה הדין של שוט. טוב, אני רק מנפה את ההמשך. אולי... מה הדין? לא היה שיעור ביום שני, יש שיעור ביום שלישי. אז יש לי שעה וחצי ביום שלישי או שלוש שעות? מה אתם אומרים? אפשר להמשיך עוד שעה וחצי? כמובן, שעה וחצי שווה לשעתיים, ובדין אחר, אז יהיה ארבע שעות. יש לנו עוד הרבה היום. טוב, אני רק מבקר, ולחמוץ. וגם קבעתי פגישה עם אמרי שבוע. שאלה הבאה זה אישה ובעל. הגמרא אומרת מפורש שזה תלוי ביחסי איש ובעל, בעל ואישה. זה צריכים ללמוד כתובות. אין לי כל ללמוד כתובות. הגמרא אומרת צריכים ללמוד כתובות. זה תלוי בתקנת אושה, כדי פרקים לגוף, תמיק, טוב, ילמו את זה, לא ילמו, הגמרא מבובט. טוב, אז תלמדו ותבינו. כדי פרקים לגוף. זה דווקא מאוד מעניין, בגלל מה שלא כתוב. מה הדין באישה ששאלה והיא? היא נשאלה. מה שואלה שאלה מוסלמת? האישה שאלה את הבמה והבעל נשאל ממה. ואז יוצא, מה זה אישה? איך אישה בכלל שאלה? אז הפרה היא שאלה, אבל לא השימושים. איך היא שאלה פרה שעובדת אצל הבעל? שאלה זה מישהו אחר. אז הוא שואלים קפים והוא הסכים. אבל הכל מכם מסובך. ואז השאלה, מה מעמד הבעל? כי היא פרקית לגופתה. מה עם אישה עצמה? אז יש מדייקים שהיא דווקא פותרת. כי היא נגופת אבל זה נראה מאוד מוזר, אישה שאלה פרה שהבעל עובד איתה, והיא עובדת, ולכן, אם הבן אדם ישלם, למי הוא ישלם? טוב, אם אדם שאל פרה מאישה, נכסי מלול, והפרה מתה, למי הוא משלם, לאישה או לבעל? תחשבו, כי התשובה היא פשוטה, למרות שהיא לא פשוטה. אני שאלתי פרה של נכסי מלול, והפרה מתה, עכשיו צריכים לשלם, למי אני משלם, לאישה או לבעל? מה התשובה? מה זאת אומרת לאישה? ומה יקרה עם הכסף שאני אתן לאישה? גם אותו כסף ילודי שנכסה מלוג, שזה יהיה גוף שלה ופירות של הבעל, כלומר משלמים לשניהם. לא חשוב מה אומרים תיאורטית, התשובה היא שהכסף יחליף את הפרה, והפרה היא גוף לאישה ופירות לבעל עד הגירושין. זה ברור שזאת התשובה. אז השאלה היא הלכתית הלמדנית, אז למי באמת משנה. אבל החלוקה תהיה אותו חלוקה. אז, מה, אז יש כאן תוספות ריד באמת מעניין, ארוך מאוד, שבו הוא אומר, כתבתי כך, זה התוספות ריד, כתבתי כך במדור הקאמה, שהאישה ודאי, היא עובדת ודאי פותר, זה דיוק הפשוט. אבל עכשיו נראה, זה ודאי לא נכון. אם האישה נמצא שם, היא ודאי לא פותרת, כי הבעל הוא רק, בעל השימושים הוא ודאי השואל האמיתי. ולכן אני חוזר שכתיב עודו רכם. ואז הוא אומר, אבל חשבתי זה עוד פעם. מדוע יש 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 בספר שיש כמה דור הקליטה, אבל זה מדוע מניעת זה גם הקליטה. לא, אני חוזר בי ממה שחזרתי בי, ממה שחזרתי בי, אלא אני צדקתי פעם הראשונה אבל מסיבה אחרת. זה תוספות לד קלאסי קלאסי, אדם היה, לכן הוא כל כך טוב. כל הזמן בחר את הספרות שלו והפך אותם על הראש. זה באמת מאוד מעניין, אפילו בלי קשר לתקן הדושה, כשיש בעל משתמש בפרה והשאיל אותה פרה, מה משאילים? משאילים את השימושים, לכל הוא השואל. אפילו שהאישה עשתה את זה בלא שואל. לא עשתה, מה שהיא כותב, שאישה נשאלה, כל כך מלות, נשאלו הבאים לדבר, פרה שלא רצו. המטווה אומר, הבעל הוא זה ששאל. האישה שאלה, אבל הוא הסכים. אבל הוא הבאים האמיתיים, הוא לא הבאים של הפרה. אז זה גזירת הכל. בסדר, זה לא כל כך מעניין. אני משאיר את זה, אנחנו לא נדון בזה, כי זה קשור לסוגיות בכתובות. אז תיקחו ותבינו. שאלה שליחות, זה שאלה מאוד מעניינת. אני אומר, ממציא כאן משהו חדש, שלוחו של עולם כמותו כן או לא. מה התשובה? שלוחו של עולם כמותו כן או לא, מה התשובה? כן, כידוע, למדנו פטיטושן. אם אתה אומר, כאן אולי לא, מה זה אולי לא? ידוע שכן. אחר כך, אבל הוא אומר את זה דומה למקרה אחר, של הפרת הבאה, ושמה, למה לא שמה? כמו ששוחו של עולם כמותו, אז למה השליח לא יכול להפר? זה כמו מביא פסוק. פסוק זה לא מספיק, מה זה פסוק? כתוב, אישה יפרנו, אישה יפרנו, אבל שלוחו של עולם כמותו. אז כנראה בסדר, הפסוק אומר, יש כנראה רמה שלא. אבל יש שם פסוק, יש פסוק אצלנו. צריכים להמציא אצלנו, אבל לא כתוב. אז יש שם משמעות כל שכתובים שכן. כתוב, מה הפסוק שיש באישה יפרנו, אישה יפרנו? אין פסוק, מה יש? ריבוד, יש שם שני פסוקים. זה אומר מאוד. אז גם כאן יש שני פסוקים, כי מה כתוב אצלנו? רבים בו בי לבין אימו. המציאו גזרת הכתוב. אוקיי, צריכים להבין את כל הסוגיה כאן, מה זה השתי הרמות האלה. בגלל שהתורה אמרה, בי לפעמיים, אז אי אפשר. מה זה אומר אי אפשר? למה אי אפשר? שלוחו של עולם כמותו. אז צריכים לרדת קצת לסברות שליחו. וזה כבר כדאי. למרות שזה, אפשר להגיד, אמרתי, כתובות אני לא רוצה ללמוד. אבל כדאי של דברי כתובות. אז לא, זה חשוב להבנת מה אינו מה כאן השליחו. יש כאן שאלה אחרת שאני רוצה שתחשבו עליו. לא חשוב מה הוא ממש שליחו. איך אדם יכול לשלוח מישהו לעבוד אצל מישהו אחר ויש כאן שליחות? מה כאן השליחות? מבקש ממך, הוא צריך פועל. אני מבקש ממך, לך תצבע את הבית שלו. אז במה אתה שליח שלי? אתה עובד אצלו, מה הקשר אליי? סתם, אני אומר, אני הלכתי למישהו בבית ואז שמעתי לו, אנא, תעשה, אפילו אומרים, תעשה לי טובה, לך תעזור למישהו. אז על פילין זה אני עובד אצלו, רק ששליחות, בגלל ששליחות אמרו כמותו, מה כאן, איזה שליחות זאת? בגלל שבכלל לעשות משהו, אתה עושה את זה, אבל אתה עושה. לדוגמה, אם הייתי שולח מישהו,
איזה מישהו?
אני שולח מישהו למכור בשבילי. אז אם אני שולח אותו למכור את הפרה שלי, אז הוא ששלי. לא, אני מבקש ממך, לך תמכור את הפרה שלך. אז אתה שליח שלי?
כן, משלוח
מנה.
אם אני מבקש ממישהו לתת מנה למישהו בפורים, מהמנות שלו, אתה חושב שאני מקיים משלוח מנה?
לא.
מה, השתגעת? זה יפה מאוד. משלוח מנות, איש לרעיון. יש לי מנה של רעיון. אני, יש כאן שירות. הם שולחים מנות, וכל מה שאני צריך לעשות זה לבקש. והתורה אומרת, כמה זה יפה, יהודים אוהבים זה את זה. אני שם עומד, וזה לא משלוח מנות. אני נעשה את זה בצדקה. נעשה את זה בצדקה. יש אני, אז אני מתרפק לרוטשילד ואומר לו, תן לו צדקה. בשבילי! אז מי קיים את המצווה? אני אומר ש... מה שייך בכלל? וכמה זמן שעושה? כי אני שואל אותך לעבוד, אז העבודה שאתה נותן זה לא עבודה שלי. זה עבודה שלך, אתה זה שעובד. מה שייך?
אני משלם לו שיעשה
את זה.
מה? אני משלם לו
שיקח את הפרה שלו לפני. זה גניאל. אם הייתי...
בטובת הנאה, שהוא עושה את מי שעובד.
אז אתה צודק. בוא נחשוב על זה טיפה לרגע לפני שאני עוזר.
אם זה היה לא שאלה פועל, שאלה פועל זה מושג מוזר, זה כמו זה לא קיים, זה קיים רק פה. אין ביטוי כזה, שום סוגיה אחרת. אני השאלתי את עצמי לעבוד. אני עובד, אני עושה. דרך כלל זה עם כסף, כן? בוא נגיד ככה, אני שואל, אני אומר לו, לך תזכיר את עצמך להיות פועל. אני שואל, מי מקבל את השכר? אם זה היה שליחות, אז אני צריך לקבל את השכר. אתה חושב שזה מה שיקרה? אני שלחתי אותך, הוא רוצה צבא מקצועי, הוא משלם בשביל הצבא. ואדם הזה משלם, מחפש מישהו שיצבע לו את הבית תמורת 1,000 שקל. אז אני מטפן אליך, ואני אומר, אני שולח אותך להיות הצבא שם. אם זה היה שליחות, אז מי יקבל את הכסף? אני, נכון? אוקיי, אז אם זה נכון, זה נכון, אבל... זה לא יתכן,
אני מנהל חברה צבאים, מישהו קשר אומר, אני רוצה צבא. לא מצוין, יש לי צבאים בחברה, אני שולח צבא. מי קבל את הכסף? אני. אני יכול להגיד, זה יכול להגיד לשלם לצבא שלי.
כמובן שאתה משלם, לא?
משלם מהכסף שלי.
אוקיי, אז אתה אומר, על פידי זה מה שקרה. בפועל, כמובן, כלכלית, אף אחד לא יעבוד בחינם כדי שלם לי הכסף, אבל זה רק בפועל, כי הוא לא משוגע, אבל אתה אומר, על פידי זה מה שעושים, כן. העבודה שלו זה עבודה שלי, ולכן אם יש לך זה מגיע לי, אבל אני זה שעובד. בוא נגיד ככה, זה מה שכתוב בגמרא. לי זה נשמע משהו פנטסטי. תארתי, בכלל שלך, כל מה שאני אומר לך, לך תעשה משהו. כמובן, רשי קצת הרגיש בזה. רשי אמר, השאל לי, רשי כתב בשבילי. למה הוא כותב את זה? כי אחרת, רשי רצה איכשהו לגשר את זה. אני אומר, לך, השאל לי פרה ותעבוד. אז מה הקשר אליי? אתה עובד. אז רשי אומר, כי אמרתי את המילה בשבילי. מה שאני אומר את רשי, אז אמרתי, אמרתי. מה אם אמרתי בשבילי? זה לא בשבילי. אתה עובד בשבילו, מה זה בשבילי? מה זה
בשבילי? הוא עושה את זה בשבילו.
יש, בשבילי, אבל זה חמי, אולי זה אבית והישן. מישהו אומר, מה מקרה שבו התחייבתי לבוא לצלח? שואל, שואלים שעדו בעמודה של הפרק, איך השואלה מתחיל? אז התחלתי ללכת, אני יודע, אני עושה שהוא התחייבות, ואני נשכח מהגמרה איך התחיל את זה. אז התחלתי, אני חתמתי על חוזה, שאני עובד אצלך. ואני לא יכול לבוא, אז ביקשתי ממך להחליף את מקומי. כלומר, אני לא אומר שזה נכון, אני אומר שאני אומר, חיפשו איכשהו זה לצקת תוכן, שזה יהיה בשבילי. אם אני כבר חייב ואתה עושה את זה במקומי, אז אתה שליח שלי, וקיימת חובה שלי. אבל אם אין איזשהו רקע שלי, אז מה זה אומר ביקשתי מישהו לעבוד את מישהו אחר? זה כאילו אני עובד שם. זה נשמע, אין כאן, לא בגלל שאין שלוח או שלט כמותו. אין כאן שליחות בכלל. כל השאלות האלו ביחד הן שאלות השאלה איזה סוג של שליחות יש איזה שוב יש אז אני רק בתור צרקע הסתכלו במתארים על הדף הזה של הפרה עין בן שם נכון? עין בן מתארים יש שם הרן או הראש משהו במקור זה צריך להתכנס תו בראש אתם יודעים קצר הראש המסביר למה אין שליחות בהפרה. לא, זה לא מה שמסביר. הוא מסביר למה אין שליחות בשנייה. עכשיו כדי להפר צריכים לשמור. אז בסדר, מי שומע? בפרופה שומע. שלוח של כמותו. אומר הראש, אין שליחות על שנייה. משליח שלי שומע, אני לא שומע. משליח שלי עושה משהו. אני אשיג אין שליחות במביטוי שלו. אין שליחות ולא מייסה, במילה, אין שליחות במילה. יסוד מאוד מאוד חשוב לבנת היסוד של הגמרא. אנחנו נדבר על מה השאלה של הגמרא ואיך להתרחש, יש כאן מחלוקת בין הרמב"ן, אמור, אתה לא יודע את הרמב"ן. יש כאן רמב"ן שמנסה להגיד משהו, ראשונים עבדו עם זה, והמון המון מחלוקים. מה כאן השאלה? אז זה בשליחות. אחר כך היחס של עבד לשליחות. אם שליח הוא לא טוב, אם הוא יותר טוב, אם שליח הוא כן טוב, אם הוא פחות טוב. מה הקשר, מה זה בעבד? אוקיי, זה שני דברים שאנחנו חייבים להסביר. ותלמדו גם, בסדר, תלמדו עמוד ב' את הסוגיה של איש ואישה. אני מניח שאני לא יודע על זה. אבל זה חשוב. אז ב...
מגיעים עד לאיבאילו פיך יש פס. וזה סוף הסוגיה. הגמור אומרת איבאילו, זה איבאילו אחר לחלוטין. זה בשואר. ונמד את הדין העיקרי. מית המחמת מלאכת. זה הסוגיה השמונה שנשאר לנו עד המשנה. אז נסתם מסכה שלא נגיד את זה יום חמישי. אוקיי, אז יום חמישי... טוב, יום חמישי אנחנו יודעים מה שאתם כבר הכנתם. וזה קצת אישה, הרבה שליח ו... והשקעת עבד לשליחות, כל הראשונים שיש פה. נזכיר, יש כאן ריטב"א, מיוחס לריטב"א ישן, חשוב בנושא שליח, ויש מביא את הרמב"ן, יש את הרמב"ן, הריטב"א חולק על הרמב"ן, רש"י, יש כאן כל סרטים חשובים. מה גישת התוספות להמשך הסוגיה? זה רק מראה כמה סוגיה היא קשה. מה גישת התוספות? הכל זה גזרת הכתוב בליטאי. מה שאמרתי בתחילת הסוגיה, איפה שאנחנו נתקעים, מה נעשה כשאנחנו נתקעים? נגיד, גזרת הכתוב. אם יש לי סברה, אני צודק. אם אין לי סברה, אני גם צודק, גזרת הכתוב. תוספות כאן, בצורה ממש מוגנת, הריב ידיים. הוא אומר את זה כבר בשותפות. שניים שעשו ככה, כל אחד עשה חצי, אבל כאן כתוב, זה גזרת הכתוב. ביילן. אז... זהו, זה בלי טיימא, אם זה בלי טיימא, אתה לא צריך לבין את זה. איך אני יודע שהוא קיצוני בזה? איזה ביטוי הוא השתמש? ביטוי שאומרים ששמש מתקיים, אין לך בו איזה חידושו. מה חידושו מן מין לך בו איזה חידושו? הדבר הזה הוא לא הגיוני לחלוטין, אבל בעיה שלך, לא בעיה שלי. זה הגמרא במחלוקת הדבי ברבא, לגבי מלכות מפרי וגובר. הוא אומר, זה לא הגיוני, אבל... זה חידוש, אין לך בעיה לחידושו, לא זזים, זה בהיגיון צריכים להרחיב, אבל אתה לא יכול, כי מלאכת חידוש זה לא הגיוני, לכן לא ממשיכים, אי אפשר להפעיל היגיון עוד מאוד לא הגיוני. תוספות כאן הוא קיצוני, הרמב"ן ודאי ניסה לברוח מזה, השאלה אם מה שהרמב"ן אמר הוא גם כן. טוב, אז יום חמישי אנחנו רק נגמור את הסוגיות שם בביילים, ואחר כך, רק אחר כך נלמד בית מק ברכה, זה החוזר הדין האחרון, והרמב"ן רק שמירה. וזה פחות או יותר, כן, זה יביא אותנו עד יום כיפור. יום שישי השבוע לא יהיה שיעור, יש לי הסתרה ויופלט, אז בסדר, יום שני כאן יהיה שיעור, אז אחרי יום חמישי השבוע בא יביא יום חמישי. בסדר, זה יאשר הרבה זמן לדוגמאות מית המחמד. יום רביעי הבא, עם הרבה הפלא, צום גדליה, יש שיעור כללי. על משהו. לא יודע, הוא אפילו מוסכם עדיין. אז זה קשה מאוד. צריכים להכין לשיעור הכללי לפני ראש השנה. או בבוקר. השיעור גם כן יהיה בבוקר, בסדר. אז זה לא שיש הרבה זמן. כל זה צריכים לעזור גם לתשובה, אבל אנחנו נתחלל וגם תתאמן בשפה, שבצב כשבוע עמוס, גם בלימוד וגם
אין כספות. אני... סביר, זה יכול להיות יותר, בוא נגיד, האמת השיעור...